אבי מימרן. ערב טוב, המהדורה המרכזית במסגרת גל הפתוח המשודר כאן בקול חי, היום הרביעי למלחמה. גם
התראה. אשקלון צפון, אשקלון דרום, ייכנסו למרחב המוגן.
היום הרביעי למלחמה, רקטות נורו היום גם מלבנון לעבר יישובי הצפון. צהל מגיב בשעה האחרונה בירי אלטילרי וגם ירי מטנקים לעבר עמדות ותצפיות של החיזבאללה. מטחים כבדים בכל שעות הצהריים אחר הצהריים לעבר אשקלון. מספר פצועים קשה במטח הכבד הזה. היום גם מטח לעבר גוש דן, הרבה מאוד אזעקות ברחבי הארץ. צהל חיסל שני בכירים בארגון החמאס וממשיך את התקיפה בעזה. אלפי בניינים בעזה הופצצו והופגזו, ארבעה מחבלים חוסלו בזיקים. מספר הנרצחים מתקרב ל-1,000, ובשטח ישראל חוסלו לפחות עוד 1,500 מחבלים. פינוי החללים מהיישובים שהיו תחת המתקפה ממשיך גם הערב. לקיבוץ כפר עזה הגיעו רק בשעות האחרונות כוחות צהל רבים. גם מתנדבים, אנשי חסד של אמת, עושים את מלאכת הקודש באיסוף החללים שעדיין היו עד עכשיו בכפר עזה. כל העת הזו החשש ממצאות מחבלים בסביבה עדיין קיימת ומוחשית. ובתוך הדברים הללו, הקבינט מתכנס היום, ראש הממשלה מכנס מספר דיונים ביטחוניים במשך היום, ומקבל גם עדכונים ונותן החלטות והוראות. התקבל האישור להמשך התקיפות ברצועת עזה גם בכניסה קרקעית, שלא ברור מתי תהיה, אבל למצל נמסר כי הכוחות נערכים לכל תרחיש וממשיכים להגן על גבולות ישראל. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף אומר כי אסור לקבור חללים בלי זיהוי, וגם לא לקבור בקבורה זמנית, ולעשות הכל כדי שלא יישארו אלמנות חלילה מהאירוע הזה. גם אם משפחות ימתינו עוד כמה שעות לקבלת הממצאים, זה עדיף מאשר להודיע לאישה, לא עלינו, שהיא תישאר אגונה. אין חדש מעזה ומהחטופים, לפי שלא התקבלו שום פרטים מלבד דיווח ברשת ספרדית, על פי עדכון של שנמסר מהחמאס על כך שיש אישה ישראלית בבית חולים בעזה, אבל מעבר לזה אין שום עדכון באשר להם. דובר צהל התיר היום לתקשורת הזרה להיכנס לכפר עזה, לצלם, לתעד את המראות הקשים. התקשורת העולמית כולה עסוקה בטבח המחריד שחוו את תושבי עוטף עזה, וכבר מגדירים את החמאס כדאש. נושאת המטוסים האמריקנית נמצאת כבר לא הרחק מחופי ישראל, ועל פי התכנון, מטוסיה וחייליה ישולבו בלחימה גם בגזרת צפון וגם בגזרת דרום. הגל הפתוח, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יונתן לדייב. אנחנו ביום הרביעי למלחמה עם כל הסיכומים, עם כל מה שמתרחש היום. במסגרת התפילות, עצרות החיזוק וההתעוררות הרבות ברחבי הארץ, היום הערב בשעה 8 בעוד כשעה, תיקון הכללי העולמי, עם ישראל מתאחד לתפילת רבים על החטופים והנעדרים, הפצועים ולזכר הקדושים. והגאון הרב דוד יצחק דוד גרוסמן שליטה עורך תפילה ברוב עם בקבר רחל, שתועבר בשידור חי לכל תפוצות תבל. ניתן להצטרף לשידור החי הזה גם באמצעות הטלפון שמספרו 0772-29-29-29. עוד כשעה ניתן גם על זה עדכון. החלי הישיבות מלאים בבני הישיבות שלומדים ללא הרף. מחלק מהישיבות נמסר כי אלפי תלמידים קיבלו על עצמם לימוד בתענית דיבור משעות הבוקר. גם כוללים גדולים רבים ברחבי הארץ הקדימו את פתיחת הזמן, והבוקר מילאו את בתי המדרש. בתוך כך עצרות תפילה ותהילים בשכונות, בקהילות, ברחבי הארץ. עם ישראל מתאחד, התגייסות אדירה של העורף הישראלי, חרדים, חילונים, מכל רחבי הארץ, מתגייסים לסייע גם למשפחות החזית, גם ללוחמים שנמצאים בחזית, במשלוחים, במימון, בהבאת ציוד מחול. כל אלו בהמשך השעתיים הללו ננסה להביא דיווחים וקולות מן השטח. נפתח עם קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
היום הרביעי ללחימה, נקודת מפנה בצפון, המשך ירי גם אלטילריה של ישראל לעבר החיזבאללה, גם ירי של טילים מעזה אלינו, ובשטח עדיין הרבה מאוד כוחות בשטחי כינוס, נערכים לשעת השירות.
התראה. אשקלון דרום. ייכנסו למרחב המוגן.
כן, הנה שמענו בשידור חי את הדברים.
אזור אשקלון.
תשמע, נכון. אם יהיו אזעקות, כמובן שאנחנו נעצור את השידור ונשמיע אותם למאזיננו כדי שיכנסו למרחבים מוגנים. אני עצמי היום אחר הצהריים חוויתי את זה בנתיבי איילון, נסענו את הרכב, יצאנו החוצה, נשכבנו מחוץ לרכב, כנדרש, כמו שנדרש, ואחרי כמה דקות שבנו ברוך השם והמשכנו בנסיעה. תשמע, אנחנו מדברים על שתי גזרות מרכזיות, אולי נפתח בצפון דווקא בגלל שזה אקטואלי בשעות האחרונות, שם 15 טילים או 15 רקטות, עדיין בודקים את זה, שנורו מתוך שטח לבנון, ארבע מהם ירתו בידי מערכת כיפת ברזל, חלקים נופלים בשטחים פתוחים ועל כן להופעלה, המערכת הזאת לא היו נזקים ולא היו נפגעים גם, צהל תוקף בהתחלה באמצעות טנקים, כלי ארטילריה את עמדות החיזבאללה, שמהם נורו הטילים הללו, הרקטות הללו, לפני כשעה מסוק קרב יורה גם לעבר עמדה שמנה נורה אמש טיל הקורנט לעבר מוצב של צהל, עמדה של צהל, בסיס של צהל. תשמע, לבנון לקחו בחשבון שהיא תהיה מעין התרסות כאלה. עדיין אתה לא רואה את המציאות של לבנון או חיזבאללה נכנסים לתוך הלחימה עצמה, וגם הסיפור של הנושאת מטוסים אמריקנית, האמריקאים הבהירו את זה עבר היטב. לא בטוח שחיילים אמריקנים ילחמו כאן, כי זה בניגוד לחוקה שלהם, גם הודיעו את זה, אבל הסיוע האווירי והסיוע של התחמושת, ראיתי אמש בנמל התעופה ובבסיסים הצבאיים את מטוסי ההרקולס נוחתים כאן בישראל עם מלאים אדירים של טילים שמחבשים את, כיפת ברזל, גם חימושים נוספים, אמריקאים מאוד לצידנו, וזה דבר מאוד משמעותי. בשטח עצמו, תשמע, אנחנו דברים על שלוש גזרות. גזרת עזה למעשה מופצצת כל הזמן. העיר עזה והמרחבים שסמוכים אליה מופצצת כל הזמן בכמויות אדירות של אש. רק כדי לסבר את אוזנם של המאזינים הערב הזה, אנחנו דברים על 33 ימי לחימה שהיו בלבנון השנייה, כמות החימושים שירדה על עזה בשלושת היממות האחרונות ובחצי, שווה פי חמישה מאשר כל הכמות ב-33 ימים של אז. זה מלמד המון. זה לא אומר שלאף אחד ברור, שאף אחד לא חושב שזה ייתן את המענה, שמזה חמאס ייבהל. לא, הוא לא נרתע מזה, הוא ממשיך ומשגר. ראינו זה גם בצהריים, ראינו זה גם המתחים לאשקלון, ראינו זה גם הדקות האחרונות בהתראה האחרונה ששודרה כאן בשידור חי ברדיו. אבל הצבא נערך לכל המרחבים שלו, מכנסת הלוחמים שלו, 300 אלף לוחמים זה המון. שוחחתי היום עם ראש אגף הטכנולוגיה, והוא מספר לנו על המבצע הגדול. כבר הערב יגיעו 170 אלף מנות חמות. נכון, חיילים מתקשרים גם אליי, שחסר להם פה, חסר להם שם, הם קצת רעבים. הרבה מאוד עם ישראל התנדב. תשמע, אני רוצה לספר לך בבית אישי, חוויתי היום חוויה נפלאה, וביקשו ממני לסייע בהעברת ציוד לחיילים, וביקשתי כדי לשדר לרדיו, כדי להעביר לרדיו גם תמונות ומידעים, קצת זה עובר. נכנסתי לאחת מן הקבוצות שלהם, ואז שני בחורים מיפו, מיד מתעדבים, אומרים, אנחנו מוכנים לנסוע לכל שטח, גם שטחי כינוס, שכמובן לא נמצאים בגן עדן, לא בפישון ולא במי זהב של פרשות השבוע. נסעתי איתם, הם פשוט חבר'ה צעירים, על חשבונם, עשו את הכל, אנשים התגייסו בצורה נפלאה, זה עם ישראל היפה. לכן אומר לי היום קצין בכיר בצבא, אני חושב שהוא משפט מאוד יעזור לכל עם ישראל. חטפנו את המכה הכי אנושה שיש, אבל דווקא מהשבר הזה, דווקא מהמציאות הזאת אנחנו נתאושש, דווקא מתוך הראייה הכל כך כואבת הזאת, דווקא אפשר לראות את מעשה הגבורה, אפשר לראות את הנחישות ואת החוסן של עם ישראל, ואפשר לראות גם את כל המציאות שבה עם ישראל יצליח להעביר את הדברים הללו. זה באשר לגזרה הדרומית ורצועת הסביבה, כרגע הכל מתואר שם. מדי פעם יש מחבלים, אי אפשר להגיד שאין, רק בצהריים היה ניסיון חדירה לזיקים, חושלו שם ארבעה מחבלים, גם בשעה האחרונה יש דיווחים, זה ילך כך בצורה הזאת, בסופו של דבר, די החזרנו לעצמנו את המושכות, עכשיו אנחנו מתכוננים למתקפה.
אוקיי, קובי פינקלר, אנחנו נשוב אליך כמובן בהמשך, נהיה גם בגזרת הצפון. תודה לך בשלב הזה. עכשיו אנחנו עם מי שהיה בעבר ראש חטיבת השבועים והנהדרים במוסד, רמי איגרא, שלום לך, ערב טוב.
שלום.
ההתמודדות עם האתגר המורכב ביותר סביב חטיפתם של עשרות אזרחים ישראלים, לא חיילים, אלא תינוקות, ילדים, נשים, משהו שמדינת ישראל מעולם לא התמודדה איתו, אולי אף פעם שום מדינה לא התמודדה עם סיטואציה כזו, עד כמה הדבר הזה כרגע הוא מרכיב בשלל השיקולים של מערכת הביטחון מול רצועת עזה?
טוב, זה לדעתי הוא לא מרכיב, ולא ייתכן שהחטופים יעבו מגן לחמאס, וזה כבר הוצהר גם על ידי ראש הממשלה, אם אני לא טועה, וגם על ידי מנכ״ל משרדו, וגם בכל הפעולות. מדינת ישראל כרגע תוקפת בעזה כאילו אין שבועים מצד אחד. מצד שני, מדינת ישראל מתחילה במאמץ גדול וסופי שמטרתו לעשות לאתר את השבועים האלה כדי שנוכל בצעדים כוחניים לשחרר אותם ולהביא אותם הבית.
כשאנחנו מדברים על משפחות רבות שיודעות שיקיריהן נמצאים בשבי והן כמובן ממתינות לראות איך הסיפור הזה מתפתח, זה באמת ככה בטן הרכה שלנו, בכלל היהודים בעולם ומדינת ישראל. מה יקרה כשהחמאס יעשה שימוש ציני? אתה יודע, אני לא רוצה לתאר פה לפני המאזינים מה יכול להיות, אבל אין לו שום קו אדום, אין לו שום סנטימנטים.
כן, תראה, החמאס יעשה, ובניגוד לפעמים הקודמות שלא הובילו אותנו עד הלום, והלום הזה הוא הלם, כמו שלא, זה אתה גמרת לתאר. בניגוד לצעדים בעבר, מדינת ישראל לא תוכל להרשות לעצמה בצלב הזה, אלא לתקוף ולחסר את החמאס. רק אם אחרי שהחמאס יחוסד, אנחנו נוכל להסתכל קדימה ולראות איך אנחנו מתקיימים פה בתוך המדינה. אבל אין פה בכלל שאלה, אין פה...
זה בכלל לא שיקול, אתה אומר, כן. התמונה רחבה וכוללת וגדולה מדי. יש כמובן מצור על עזה, אין חשמל, אין מים, אין גז. גם סחורות לא מועברות מתחילת הלחימה, אפילו היום עובר מסר למצרים, שאם המצרים יעבירו סחורות, אז הסחורות הללו יופצצו, יופגזו. עוד יום, יומיים, יכול להיות שהחמאס מעצמו ייזום איזושהי החזרת שבועים, חלק מהילדים או מהאנשים, בתמורה למשהו, בתמורה לחשמל, בתמורה למים. איך ישראל צריכה לנהוג בסיטואציה כזו? לנהל מסע ומתן כזה?
החמאס כבר הודיע גם אתמול וגם היום על ידי בכיריו שהדיון על החטופים יהיה רק אחרי הפסקת האש. ומאחר ואני לא רואה איפה יש הפסקת האש אלא אחרי שנטהר את עזה מהחמאס, אז אני מניח שאנחנו לא עומדים בפני האופציה שאתה מתאר. יחד עם זאת, אם החמאס רוצה לנהל מסע ומתן, אז המסע ומתן צריך להיות על בסיס שכונה תמורת שבועי. לא תשחררו, אנחנו ננקה עוד שכונה. אין פה מסע ומתן כמו שהם רגילים, וצריך לזכור, זאת אומרת, צריך לזכור שאחד המניעים לתקיפה של החמאס, אחד הבסיסים, והם הצהירו על זה, היה שחרור האסירים שלהם. לזכור שכל...
התיאבון שהם קיבלו בעסקת שליט הוא... יצר מאז לא את רכו, הרצון הגדול לא שלהם כל הזמן להחזיק בשבועים.
לא רק הוא, כל ההנהגה של החמאס הם שבועים לשעבר, הם אסירים לשעבר ששוחררו בעסקאות הלא חכמות שנתניהו עשה בעבר, כולל משעל, גם משעל ואחמד יאסין שוחררו בעסקה שהקימה למעשה את החמאס. כך ש... אנחנו חייבים לשנות את הפרדיגמה, וכמה שזה כואב וזה כואב, וכמה שזה כמעט בלתי אפשרי ולא נתפס בלב היהודי שלנו, זה הדרך היחידה שלנו לשרוד. יש פה שאלה שרידותית, לא שאלה אחרת.
אחד הדברים הזויים שמדברים על עסקאות קודמות, זה שהפעם מחבלי החמאס הרצחניים, המפלצות הללו, היו חלקם הגדול, אומרים 60-70 אחוז מהם, משוחררי עסקת שליט.
לא הלוחמים בשטח, אלא ההנהגה.
ההנהגה, המפקדים, היוזמים, המתכננים.
כן. ואני לא יודע אם אתה זוכר על איך דיברנו לקראת עסקת שליט, ומה אמרנו אז, כשחלק גדול מהמדינה, חלק גדול מהנהגת המדינה, ובראשם נתניהו, היו בעד העסקה הזאת. והעסקה הזו היא... העסקה הזאת היא למעשה העדן, היא אבן הפינה למה שראינו בשבת האחרונה. שבת האחרונה התחילה בזה שהמחבלים הבינו שאפשר עם מדינת ישראל לעשות עסקאות מהסוג הזה. לשחרר חייל אחד יקר ככל שיהיה בתמורה ליותר מאלף מרצחים. אז ברגע שהם הבינו את הדבר הזה, כל מה שהם עכשיו תכננו ובנו, וזה לקח שנים והם הצליחו, זה להקים כוח כזה שיביא להם מספיק חטופים, שאיתם יוכלו לשחרר את כל אסירי החמאס. ולזה אסור לנו לתת לקרוא, גם אם זה יכאב לנו.
אוקיי, אלו הם הדברים. נקווה לימים טובים, נהיה חזקים וננצח. חמי איגרא, תודה רבה.
תודה רבה לך, להתראות.
ערב טוב לשעבר ראש חטיבת השבויים והנדרים במוסד. איתי גדסי, אנחנו עוברים אליך, כתבנו הפוליטי, היום ישיבת ראשי הסיעות, סיעות הקואליציה, פה אחד, כולם אומרים, אנחנו בעד ממשלת חירום לאומית, וההשלכות של הישיבה הזו, כבר הערב אני מבין, מקדמות סיכומים.
כן, ראש הממשלה נתניהו פנה ליושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, זימן אותו לפגישה רשמית ומסודרת, עד עכשיו הכל התנהל בערוצים אחוריים בין העוזרים, בין רבלו לרונן אביאני. לכאורה סוכמו כבר התנאים, אפשר לומר שבלשכת ראש הממשלה נערכים כבר להשבעת השרים החדשים, שרים בלי משרדים כמו שסוכם, ייקחו חלק בקבינט, בעיקר בני גנץ וגדי אייזנקוט. לאחר מכן אומרים לנו בליכוד יבחנו גם כן הרחבה נוספת של הממשלה, לא שזה נצרח, אבל כן מבינים כולם, וראינו היום את כל השרים, כמעט כולם, שמביעים את דעתם בצורה ברורה שצריך להרחיב את הממשלה, צריך להרחיב את הלגיטימציה הציבורית למבצע, למלחמה למעשה שאנחנו נמצאים בה כרגע, וזו הסיבה שככל הנראה כבר מחר, אם לא יהיו עיכובים, בכאורה לא צפו איזה עיכוב משמעותי, אין פה איזה משרדים שצריך לחלק, אין פה דברים, כן, יש איזה שאלה סביב הסמכויות של בני גנץ שיקבל סמכות עודפת, אבל זה דברים טכניים שאני מניח שמחרים יפתרו. מה שאומר שבסיכומו של עניין אנחנו בהחלט צועדים לממשלת חירום לאומית בצורה כזו או אחרת.
אוקיי, שאתה מדבר על ממשלת חירום לאומית, אז כנראה כבר מה, מחר, מחרתיים, או אפילו הלילה?
הצפי זה מחר, הפגישה תהיה עוד היום, כך אני מבין, בין נתניהו לגנץ.
והנועל הוא השפעת ממשלה חדשה.
לא, אני חושב שזה צירוף, אני
אוקיי.
לא בטוח, צריך לבדוק
אוקיי.
לגבי העניין.
אם מדובר על ממשלת חירום עם תנאים וכללים נכון. אחרים, אז אולי כן צריך...
מבחינת המצב אנחנו כבר נמצאים במצב חירום, אנחנו כבר זה הוכרז, אבל לגבי השבעת הממשלה עצמה אני חושב שלא.
זה רק כהוספת שרים, כמו הנועל הרגיל.
ולאחר מכן, קביעת הפורום הביטחוני, שבעצם הוא זה שיתן את ההוראות לצבא, בדרך כלל זה הקבינט, או היה דיון האם זה יהיה הקבינט שיורחב או יצומצם, כלומר יצאו ממנו שרים מסוימים ויכנסו במקומם שני שרים חדשים. הדבר הזה כמובן נבדק, זה בעצם מה שעמד במוקד הסערה כשבני גנץ דרש לצמצם את הקבינט הביטחוני, והדבר הזה כמובן גם מצריך חקיקה ככל הנראה, לכן זה גם כן משהו שיתעכב קצת, אבל לא מדובר על פירוק או השבעה מחדש של ממשלה.
אוקיי, איתי גדסי כתבנו, תודה רבה לך, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. בתוך כך דיברנו על הרבה מאוד תפילות ברחבי הארץ, גדולי הרבנים, מגידי השיעורים, מגידי משרים, מרצים, בימים אלה גם מעבירים באמצעות הטלפון, והרבה הרבה מאוד חומר ומידע בנושא המצב שבו אנחנו נמצאים, כדי להתחזק, כדי להתעודד. כי נכון שיש לנו אמונה מלאה בקדוש ברוך הוא, וזה לא סותר את העובדה שיש לנו כאב אדיר בפנים. אם אנחנו מדברים על כאב, אז אנחנו עוברים אל כפר עזה. היום הגיעו לשם מתנדבי זקה יחד עם גורמי הצבא, ולראשונה נחשפים למראות הקשים ביותר בכפר עזה. לשם עדיין לא הגיעו כדי לטהר את היישוב, ועוד ועוד נרצחים, נשים, תינוקות, ילדים, גברים, במצבים שכמובן לא נתאר כאן. מוטי בוקצ'ין מזקה, שלום. לא משנה מה ראינו בחיים, מה עברנו, מה שמענו, זה שיא של כל המוח או האנושות יכולה בכלל להכיל. אתה קטוע, מוטי, קטוע. מוטי, לא שומעים אותך? כן, הקליטה שם קשה, אנחנו יודעים שגם עד לא מזמן בכלל לא היו שם אמצעי תקשורת, ורק היום צריך לחדש שם את הקווים כדי לאפשר לכוחות הביטחון להתנהל. זה גם סיפור חילוץ. כן, מוטי, בואו תנסה עכשיו.
שומע אותי?
כן, כן, כן. לא, שוב לא שומע.
לא המוח ולא הנפש ולא שום דבר יכול להכיל את הזוועות האדירות שאנחנו רואים פה. לצערי, היום נכנסנו לכפר עזה, מול היינו בבארי, שלשום היינו בכביש 232 ובמתחם המסיבה. כל מקום שאנחנו מגיעים, הרף עולה, המראות יותר קשים. יש פה גם את הכמות האדירה של הנרצחים, יש פה גם את האכזריות שלא נתפסת, לא בשום שכל אנושי, וגם את הפחד. יש פה פחד אימים, אנחנו עובדים תוך כדי ירי, פגזים, כל הזמן, כל כמה דקות יש לנו פה נפילות של טילים, אנחנו בכל הזדמנות אנחנו נשכבים, חכים שיעבור הצבע האדום, אפילו אין פה הזקה, כי זה כל ממש, יש 15 שניות מהרגע של הנפילה, עד הרגע של, מהרגע שיש את ההתראה. עכשיו ממש, אתם תופסים אותי אחרי שסיימנו לטפל בזירה מאוד קשה, בית שלם, נכנסו לבית של משפחה, שכל המשפחה היו בממד, ופשוט עברו בהם למוות, משפחה שלמה, אבא, אמא, ושלושה ילדים. מאוד מאוד קשה, זירה מאוד קשה. עכשיו ממש סיימנו, אנחנו מרכזים את כל הכוחות שלנו, כי הגיע כבר לילה ומאוד מסוכן להיות פה בלילה. תחת הבטחה כבדה אנחנו עוד מעט יוצאים לכיוון, לכיוון נקודת ריכוז שלנו. לצערי הרב, אנחנו נמצאים פה באסון בממדים שלא הכרנו. אנחנו חשבנו שאסונות שראינו בעבר, חשבנו שמירון, זה פעם ראשונה שזקה השתמשו במסעית, חשבנו להובלת גופות, חשבנו שזה נורא מכל, ומסתבר שפעם זה הרבה הרבה יותר קשה. זה מסעיות על גבי מסעיות מדי יום, רק של הובלת נפטרים ונרצחים, אנשים שנרצחו בדם קר, אנשים שנרצחו ונשרפו, אנשים שפשוט עברו את הלב, וזה קשה לדבר על זה. אנחנו מתנדבי זקה, עובדים פה במסירות רבה מאוד, זה קשה מאוד. וששם באמת אין לנו כוח, יש לנו פה עוד ימים גדולים, ימים עוד רבים שתודה, אנחנו רק בקיבוץ השלישי. יש פה תשורה של קיבוצים שאנחנו עוד לא נכנסנו למסירות.
כן, באמת משימה בלתי אפשרית, מוטי, ואם בשגרה אתם בנויים על בסיס של מתנדבים, קבוע, אלו שמטפלים לצערנו בתאונות דרכים, באנשים שנפטרים בכל מיני נסיבות קשות, במקרה הזה אתם צריכים עוד כוח אדם, או ש...
מה? זקה עובדת בפריסה של 3,000 מתנדבים בפריסה ארצית. אנחנו עושים פה תורנות, כל יום מגיעים כ-150 מתנדבים מאזור אחר בארץ, לבינו לפה רק את המתנדבים המבוגרים, רק את המתנדבים בעלי הניסיון. אנחנו לא יכולים לגייס עכשיו מתנדבים חדשים, זה לא הזמן.
ברור.
היות והעבודה פה היא מאוד קשה, אי אפשר להכניס מתנדב חדש או צעיר לזירות כאלה קשות ונוראיות, תחת הפצצות וטילים. ואני רוצה גם ברשותך לנצל את הבמה הזאת. חלק, אנחנו בגלל שלא היינו מוכרים לכזה גודל של טרגדיה ואסון, חסר לנו ציוד מיגון מזמלי למתנדבים, כסדה ואפוד, וסקיות וארדליים, דברים מינימליים שאנחנו צריכים פשוט הכל הזל מכמות הגופות שיש פה, מכמות המתנדבים שאנחנו כמובן מעסיקים בשטח. אנחנו צריכים עוד כסדות, עוד אפודים. אני פונה לעם ישראל, המאזינים, מי ששומע ויכול לתת כתף, תכנס לאתר של זקה, איתור חילוץ והצלה, רק לאתר הזה, כי יש כל מיני אתרים שניסו לרחוב על הנושא הזה ונסות לגייס. אנחנו צריכים ציוד מינימלי של כסדות, ציוד של אפודים, לדאוג שהמתנדבים יחזרו הביתה. אני רק היום קיבלתי, אני כבר 3 ימים עובד ללא כסדה, ללא אפוד. היום, בזכות התרומות של אנשים טובים, הצלחנו למגן את המתנדבים שהיו איתי בצוות, שזה סך הכל 60 מתנדבים בצוות שלי אישית. כולם הגענו אותה היום בזכות התרומות שלכם. תמשיכו לתרום לנו, אנחנו נעשה את העבודה הקשה בשטח, ואתם עם ישראל תתפללו עלינו, שנחזור בבריאות, בגוף ובנפש, כי מה שאנחנו רואים פה ומתעסקים פה, זה משהו שאי אפשר להכיל, אי אפשר להבין מה שאנחנו רואים פה. זה מראות קשים, זה משפחות שלמות, זה ילדים, תינוקות, זה פשוט אי אפשר להבין איזה רצח, איזה דם קר, מה הם עשו לגופות לאנשים האלה, בגלל שהם יהודים. איזה רישות, איזה רוע. אנחנו מתעדבים פה עובדים, בוכים תוך כדי עבודה. זה פשוט אי אפשר לתאר במילים, אני מנסה להתאפק ולא להיכנס לתיאורים, אבל מה שיש פה זה זוועת הזוועות. סליחה ש...
לא.
ככה זה פשוט נורא
והיום. אנחנו איתך, מוטי. פשוט איתך.
אנשים שתומים ורואים וקוראים, זה אפס קצהו למה שקורה פה בשטח, זה אפס קצהו. נדבר איתכם, מתנדב בזקה שמעל 25 שנה מתנדב, וחשב שכבר ראה הכל, חשב שהוא ראה הכל, חשב שהוא הבין הכל, חשב שהוא כבר חסין להכל, ואני אומר לכם שאני, ובצוות יש את יוסי לנדו, שהוא מבטקי המתנדבים, ואנחנו פה מתפרקים. מה שאנחנו קוראים פה, אנחנו עוברים מבית בית, וכל בית זה טרגדיה מחדש. כל בית, משפחות שלמות של ילדים, פשוט הם רצחו אנשים קשישים. כל מי שהם ראו, הם רק רצחו באכזריות אינסופית.
כן, תשמע, גזירת שמיים, מידת הדין בצורה כל כך עוצמתית, כשאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הוביל אותם לשם, פשוט סגר את העיניים לכולם.
אין פה שום היגיון, אין פה היגיון, שום
ספר, אין על מי ליפול, אין את מי להשאים.
מה שקרה פה זה משהו שבא לתואר, זה אי אפשר להבין, נמצאים בשטח, ואנחנו לא, אי אפשר להבין, כל מי שנמצא פה אומר, אין דרך להסביר את זה, אין דרך להסביר מה שקורה פה. אנשי הצבא, אומר לזכותם, הם שומרים עלינו, מסתובבים לנו, יש פה כוחות מיוחדים. היום בכפר עזה, נכנסנו רק עם ג'יפים של המשטרה, ג'יפים מוגני ירי. נכנסנו פנימה, את האמבולנס ישרנו ליוו, נכנסנו שם מסעיות קירור. עבדנו פה ברצף, בעבודה, ופיצוצים, אני אומר לך פיצוצים, ובאמצע הכניסו אותנו לממדים, אחד הבתים פה, כי היה התקלות של ירי. תחיל פה יריות, גם עכשיו, טוב, כדי שנדבר איתכם, יש פה פיצוצים כל מטורפים. אנחנו עכשיו יוצאים פה מהשטח, וצריכים לחזור לפה שוב מחר, ויש לנו עוד קיבוצים שעוד לא היינו בהם, שהשם ירחם עלינו באמת, שהשם ישמור עלינו ועלינו על כל עם ישראל, באמת, זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה קשה מאוד, קשה מנשוא.
מוטי בוקצ'ין, תגיד, מי שירצה לעזור לכם, דיברת על כסדות, על אפודים, על כל מיני דברים, איפה, עם מי יוצרים קשר?
יוצרים קשר באתר של זקה, איתור, חילוץ והצלה. רק באתר הזה, יש שם לינק מסודר, שיש שם אפשר לתרום, או דרך להיכנס לחברת צ'ריטי, הם נתרמו, נרתמו לעניין, שכנס לצ'ריטי, הם לא לוקחים שום דבר, הם פשוט נותנים לנו את כל הכסף, אנחנו כבר, כל כסף שנכנס, הם לא מחכים לסוף, הם מעבירים לנו מיד כספים, ועם זה אנחנו רוכשים ציוד, כל הזמן רוכשים ציוד, מגיעים לפה ציודים, מגיעים לפה מתנדבים, מגיעים לפה אמבולנסים. פשוט הציוד שהולך פה זה ציוד שזה כמויות שאנחנו, שהולך לנו בכמה שנים. זה פשוט יש פה ציוד על גבי ציוד שהולך, משתמשים, ואנחנו לצערי לא רואים את האור בקצה המנהרה. אנחנו לא רואים, יש לנו עוד קיבוצים. היום עוד המשיכו לעבוד בבארי, אתמול לא סיימנו, היינו שם. יש עוד צריקות פה בשטח. כל בית צורקים שאין מטענים. באחד הבתים, בארבע בתים מתוך הבתים שהיינו, היה מטענים.
נתנו לו להיכנס לטפל
בנרצחים.
תשמע, אין עוד מה להוסיף. אני חייב לומר לך ששומעים אותך עכשיו הרבה מאוד אנשים. אף אחד לא רוצה להיות שם במקומכם. אתם שליחים של כל עם ישראל למלאכת הקודש הזו. וככל שהיא קשה יותר, החסד של אמת טהור וקדוש יותר. אתם עושים את זה בהתנדבות. אף אחד לא מחייב אתכם לעשות את זה. דם יהודים נשפך כמים, וזה מעורר את מידת הרחמים, כי כשיש מידת דין כזו, גזירה כזאת קשה על ישראל.
התראה. אשקלון צפון, אשקלון דרום. ייכנסו למרחב המוגן.
כן, תושבי אשקלון, נקווה שתעברו את זה בשלום. מוטי בוקצ'ין, אני רק מנסה לומר שהחסד של אמת הזה מגן עכשיו על עם ישראל כולו. הקדוש ברוך הוא רואה את בניו מתמודדים עם המראות הקשים האלה כדי לאסוף דם יהודי לקבר ישראל, ומתמודדים עם הקושי, עם אנשים שהם לא מכירים ושהם לא חייבים להיות שם, רק בגלל שהוא ציווה אותנו לשמור על הנפטר ועל קדושת המת. ובשליחות הזו שלכם, המעשים האלה יגנו על עם ישראל כולו ועליכם, שתחזרו בריאים בנפש, גם בגוף, אבל בעיקר בנפש. היה קשה לשמוע אותך כאן הערב. מוטי בוקצ'ין, כנראה שהקו שוב נותק. מוטי בוקצ'ין מכפר עזה, בין הגופות, בין הילדים, בין דם לדם, ועם ישראל כולו איתם, מתחזקים, מרימים עיניים למעלה ואומרים לבורא עולם, נקום נקמת דם עבדיך השפוך.
דם עבודך, דם עבודך, אבו השופך. עבודה בגויים לינינו, עבודה בגויים לינינו. דם, דם עבודך, דם עבודך השופך. ונקמז דם עבודך השופך.
הרמח"ל בדעת תבונות: הנה זה מחוקו של הייחוד העליון לבדו ברוך הוא, להראות עוצם ממשלתו השלמה, שכל הזמן שהוא רוצה מניח העולם להיות סוער והולך בילדי הזמן, את אשר שלט הרע בעולם. ולא עוד, אלא שאינו מעכב על ידי הרע הזה מעשות כל אשר בכוחו לעשות, ואפילו מגיעות בריאותיו עד הדיות התחתונה אפס, כי לא מפני זה יובד עולמו. כי הממשלה לא לבדו, והוא עשה, והוא סובל, והוא מחץ, והוא הרפא, ואין עוד מלבדו. והנה זה יתד חזק לאמונת בני ישראל, אשר לא ירח ליבם, לא מאורך הגלות, ולא ממרירותו הקשה, כי עד רבה הרשה הקדוש ברוך הוא והניח לרע לעשות כל מה שבכוחו לעשות, כמו שביארנו, וככל שהקשה הרע יותר, סבל על הבריאות, הרי הסוף הטוב להתגלות ולהגיע, וכך יותר יתגלה כוחו, יתברך, וממשלתו עצומה, במהירות ובמהרה. כן, אז אחרי השיחה הקשה הזו עם אנשי זקה בכפר עזה, עם התיאורים והבכי הזה כאן בשידור, אנחנו שוב מרימים את הראש, מתלקטים, מתאחדים, אומרים תודה לכל התורמים, המתנדבים, מוסרי הנפש, כל החיילים, השוטרים ותלמידי הישיבות שעכשיו לומדים ביתר שאת, כל אחד הוא במלאכתו באחדות אדירה, ומרימים את ביטחוננו, ובעזרת השם ננצח גם את זה. אנחנו עם אלוף משנה גל קרמון, שלום לך.
שלום.
ערב טוב. אנחנו נמצאים, אתה יודע, בין לבין, בין המתקפה הקשה עלינו, כשהיינו עד עכשיו בהגנה, לבין ההתקפה החזרה, אני מתכוון להתקפה הקרקעית, כמובן חיל האוויר עושה את שלו. מבחינתך, מה יעד המלחמה הזו? מה יוגדר כניצחון?
קודם כל, אני מתנגד למתקפה הקרקעית. במשך 10 שנים, ישראל העניקה יד חופשית לחמאס, מיליארד לקטר, להעביר כסף לחמאס, $1.5 מיליארד. הם הקימו עיר תת-קרקעית עם מנהרות ומרכזי שליטה. הם מוכנים לקראתנו. אחרי שנתנו להם לעשות את זה, להכניס את צהל לשם, זה חטא על פשע. מה שצריך הוא להמשיך רק בהפצצות. אבל לא רק הפצצות וזהו. אנחנו חייבים למשפחות, לעם ישראל כולו ולעולם, להציע הצעה, אני קורא לה חיובית, למור. החמאס רוצה לשחרר את כל האסירים שלו, לכל הרוחות עם כולם. אנחנו מציעים את כל האסירים החוצה, משוחררים. זה קלף המיקוח שלנו, אין לנו אחר, אין לנו צורך. האחר שהוא כאילו הפצצות, בסוף יארגו גם את יקירינו שבידיהם. הכל תמורת הכל, כולם לעזאזל, ואנחנו מקבלים את יקירינו. לא נעשה מיקוחים על גבם של יקירינו. אתה שומע?
אני שומע, אני מנסה להבין מה אתה אומר. אתה אומר לא לכניסה קרקעית, אתה אומר לשחרר את כל האסירים שלהם בתמורה.
תן לי לדבר, אל תפריע לי.
שאלת אם אני שומע.
לשחרר את כולם לעזאזל, זה קלף מיקוח. ולקבל את כל יקירינו בתמורה. כל יקירינו, הרוגים, פצועים, נהדרים, גופות, את כולם. כולם כנגד כולם. אחר כך יתחיל חשבון אחר. אבל ברגע זה, הדבר החשוב ביותר להחזיר את יקירינו. האסירים הללו הם אנשי, הם קלף המיקוח שלנו, לתת אותם. ואם הם יסרבו להצעה הזאת, אז יהיה לנו כלפי המשפחות, דבר ראשון כלפי המשפחות, הצענו את הכל, הכל, והם סרבו. אז מה יש לעשות? לכתוש אותם עד אפר, כי הם לא נותנים את יקירינו, למרות אפילו כנגד התמורה הזאת. וזה גם הסבר לכל עם ישראל, וזה גם הסבר לכל העולם. אתה יודע שיש שם הרבה אזרחים לא ישראלים מכל מיני עמים ומדינות. גם להם אנחנו חייבים את זה. זהו מה שצריך לעשות עכשיו. לא הפצצות סתם כל הזמן, אלא הפצצות לצד, או גם לצד ההצעה האנושית הזאת, היא אנושית מבחינתנו, אנחנו רוצים את יקירינו להמשיך בהפצצות. אם הם יסכימו, הם ילכו לכל מדינה שהם רוצים, ירדן, מצרים, מי שהם רוצים, שילכו מפה. אפילו לעזה, שום בעיה, כולם החוצה.
כן.
ואנחנו נקבל את יקירינו. אם הם לא יסכימו, כלפי המשפחות, אנחנו אומרים, לא נשאר דבר שלא הצענו.
אלוף המילואים יגאל קרמון, ברשותך, אם אני יכול לשאול שאלה.
כן.
כן. היינו בסבב הזה עם גלעד שליט. לא יכלנו לעמוד מנגד מול סרטונים של חייל שלנו בידי החמאס. שחררנו 2,000 מחבלים שהם אלו עכשיו שעשו את הטבח הזה. הם ההנהגה היום של החמאס. זה אותם אסירים. יש כאב אדיר למשפחות, אנחנו לא יכולים להחליף את הכאב שלהם בשום מחיר בעולם. אבל השאלה אם התמורה הזאת לא תעצים עוד יותר. החמאס ניצח, הוא יגיד לעצמו, רצינו לשחרר את האסירים. הנה, סימנו וי בניצחון. הם יחזירו חלק, יעשו קונצים, אתה לא יודע מי חי, מי לא, וכל מיני דברים סותרים. מאשר עכשיו לנצל את המומנטום שיש לנו בעולם ולמחוק אותם, אחת ולתמיד.
אין לנו את המומנטום הזה בלי הצעה חיובית. וחוץ מזה, אף אחד לא מונע אותנו, אחרי שנגמר החשבון הזה, לפתוח חשבון חדש. אף אחד. אם אתה מבין אותי.
אני מבין, אני מבין.
אני מקווה שהקוראים...
לזה ודאי לא יהיה גיבוי בעולם.
לא צריך שיהיה שום גיבוי. גמרנו את העסקה, נתנו להם את מה שרוצים, זהו. והרעיון הזה, שאלה המפקדים, אומר לך על זה משהו. אני הוצאתי ב-31 באוגוסט התראה. הכתובת הייתה על הקיר. הכל היה ברור מה הם עושים. במאי הוצאנו דיווח שמפרט בפיהם את כל מה שהם עשו ביום שבת, השבעה באוקטובר. הכל נאמר, לחצות את הגדר, להגיע אל היישובים ולהרוג אותם. הכל נאמר, מה שמך?
אבי.
אבי, הכל נאמר. ישראל לא שמה. האוגדה שהייתה צריכה להיות שם למקרה שאין התראה מודיעינית. לא קראתם, לא שמעתם, לא למדתם כלום, בסדר. המחשבה האסטרטגית, לא בסדר, כן. המחשבה האסטרטגית הייתה, אם אין מידע, יש שם כוח. איפה הייתה האוגדה? חיל האוויר, 6 שעות לא היה באוויר. חיל האוויר לא צריך הוראה מאף אחד, כשיש פרצה בגדר הוא חוסם אותה באש. הוא לא עשה את זה. איפה היו הטייסים?
השאלות קשות, השאלות קשות מנסו, בהחלט.
היה מידע והכוחות היו אמורים להיות מוכנים לזה. גם בלי מידע, גם בלי מידע. הם לא היו.
אלוף המילואים יגאל קרמון, לשעבר יועץ שני ראשי ממשלה ללחימה בטרור.
אלוף משנה, לא אלוף, כן.
לא, טוב.
תודה.
תודה לך על הדברים כאן. אנחנו עם קצין אג"ם באוגדת עזה, ירון בוסקילה, שלום לך.
שלום,
ערב טוב. מצב כזה, כולם עוזבים הכל ונרתמים למשימה המורכבת והאתגר שלפנינו. קודם כל, איך רוח הלחימה? מה האווירה בשטח שאתה נמצא בשטחי כינוס?
רוח הלחימה היא רוח לחימה טובה. אני חושב שקודם כל עצם זה שהחיילים, גם חיילי המילואים וגם הסדיר, מבינים את גודל האירוע. היצר הבסיסי שלהם זה להילחם ולהגן על התושבים ולהגן על אזרחי מדינת ישראל, ולא להניח לדבר כזה לחזור שוב. ומעבר לזה, אני יצאתי היום לאיזה כמה שעות הפוגה אחרי כמעט החמל. ברגע שיצאתי, כל מה שראיתי פה זה היה פשוט אל מול הרכבים ההרוסים בצד, רכבים שלמים של אזרחים שבאים ותורמים אוכל ובגדים ומנסים רק להאכיל את החיילים ולעטוף אותם. אני פשוט מעט הסתובבתי החוזר וחזרתי לאוגדה, לא יכולתי לראות את הדבר הזה, להגיד שאני רוצה להיות יכול ללכת ולנוח, אלא זה מיד נתן להיות להמשיך ולעבוד. ובסופו של דבר רק עם אחדות ורוח לחימה, עם זה מנצחים, רוח לחימה.
כן.
לכל פצצה וכל מסוק.
טוב, אתה אומנם קצין אגם, אגף מודיעין באוגדת עזה.
לא אגף מודיעין, אני אגף המבצעים.
אגף מבצעים, סליחה. כשאנחנו מדברים על חיילים שנמצאים ברוח לחימה כזה ומוכנים ומאורגנים, אני בטוח שגם התרגיל הגדול שעשה צהל בשנתיים האחרונות, גם הוא עושה את שלו. למי מחכים?
מחכים להוראת הדרג המדיני. הדרג המדיני הוא זה שמחליט בסוף שני דברים. אם בכלל הם מבצעים מהלך מתמרן בתוך רצועת עזה ונכנסים פנימה. הדבר השני, גם ההישגים שהצבא צריך להשיג. זה לא דברים שהצבא קובע. ולכן הדרג המדיני הוא זה שאחראי לעניין הזה. ברגע שהדרג המדיני יקבע את ההישגים הנדרשים, וייתן את ההוראה ואת האישור להיכנס פנימה, צהל להיכנס, וצהל כבר נערך. כבר צוברים כוחות, היחידות מאורגנות, וכבר כמעט מוכנות להיכנס פנימה, ולעשות את כל מה שנדרש.
כן, טוב. אנחנו שומעים היום על פגיעה בשני בכירים מאוד בחמאס, אחד מהם השר הכלכלי של החמאס. כל השאר כנראה מתחברים עמוק עמוק באדמה. אחד מהיעדים הוא כמובן להגיע לראשי החמאס. למיטב הבנתך, זה משהו שהוא אפשרי בכלל?
קודם כל זאת אפשרי, זה אפשרי. כל דבר אפשרי, תלוי אם מקבלים את ההחלטה המתאימה כדי לממש את זה. זאת אומרת, א', אני חושב להרוג את בחירי החמאס, זה יעד יחסית מינורי להישג המבצעי הנדרש. ההישג המבצעי הנדרש לטעמי הוא להרוג את החמאס ולהרוס אותם לגמרי, שהארגון הזה לא יתקיים יותר. אין לנו את האפשרות או את
הפריבילגיה. אז את זה אפשר לעשות רק מהאוויר, לא? אי אפשר פשוט להמשיך ככה במשך שבוע לקטוש את עזה, ומי שנשאר חי אחרי הדבר הזה שישתקם לו?
אי אפשר. אפשר מהאוויר להרוס מבנים, אתה לא יכול להרוס ארגון, אתה לא יכול לפגוע בכל האנשים. בסוף מה שמייצר ארגון זה אנשים ולא מבנים. מבנים זה תשתית שמסיים. כמו לצבור מחדש או להתארגן מחדש. אנשים הם אלה שעושים את הארגון. וברגע שאתה פוגע בכל החמאס, פוגע בכל אנשי החמאס, בין אם זה זוטרים ובין אם זה בכירים, הארגון הזה יפסיק להתקיים. לקום אחרי המלחמה הזאת בבוקר, חמאס הוא ארגון אגף, וגם התושבים שגרים פה בעוטף לא יחזרו לגור פה בעוטף אם הם לא, אם יהיה להם שוב איום הסוג הזה.
כן, טוב. מילה אחת, אתה יודע, אנחנו לא שואלים שאלות בעת הזו שמתנו מונחים לפנינו על מה קרה ועל המחדל הכבד הזה.
אבל בגלל שאתה...
מה?
אני יכול לשאול הכל, גם שמעתי את יגאל קרמון ואני חושב שהוא פשוט, הוא לא בעניינים, לא במרכאות.
בלשון המתה, כן.
בלשון המתה. אז תשאל את כל השאלות.
אני לא, לכן אני מתפלא, אתה יודע, שאומר לך מי שהיה פעם יועץ ראש הממשלה, בסדר, עזוב, הוא אמר את מה שאמר, זו זכותו, הכל בסדר. כשאנחנו מדברים הערב אחרי, אתה יודע, השקעה של מיליארדים במכשול, גם התת-קרקעי וגם העילי, אנחנו צריכים לחשוב הלאה, אוקיי, נעשה מבצע, הוא ייגמר עוד חודש, חודשיים, נמוטט את החמאס, לא רלוונטי, בסוף אנחנו צריכים שם חיץ אמיתי, ואם החיץ הכי עשיר בעולם, הכי יקר בעולם, לא נותן מענה, אז מה, נחזור לימים שצריך חייל כל 20 מטר?
תראה, אין מכשול בהיסטוריה הצבאית שלא נפרץ, וזה לא משנה איזה סוג של מכשול הוא יהיה, מה יהיה העומק שלו, או מה יהיה הגובה שלו, או מה יהיה הרוחב שלו. כל מכשול אפשר לפרוץ אותו. המכשול האמיתי, היחיד, שהוא באמת משמעותי, זה מכשול התודעתי. זה כשהצד השני יודע שבמידה והוא יגיע לקו הגבול, הוא לא יישאר בחיים. אבל כשיש מכשול, והאויב מגיע למכשול, ופוגע בו, ומשחק איתו, ויורה משם, והוא לא נפגע, אז מבחינתו אין שום מכשול. ולכן, כמו שאתה, אם אתה תהיה עכשיו במדינה, באזרבייג'אן, שיש לה גבול עם איראן, אתה לא תחצה את הגבול האיראני, גם אם לא תהיה שם גדר. זה לא ישנה לך אם יש גדר או גדר, כי אתה תפחד על החיים שלך. כי ברור לך שצד השני הוא לא יאסס לפגוע בך. המכשול הטוב ביותר הוא המכשול התודעתי. וזה המכשול הכי חשוב שצריך לבנות.
כן, טוב, הדברים בהחלט ברורים. אגב, היום נכנסו עיתונאים זרים לכפר עזה. דובר צהל מאפשר לעולם לראות את הזוועות שם. אנחנו פה לא מתארים זוועות, אבל אחד מהתיאורים שממש עכשיו בדקות האחרונות מתפרסם ברשת רויטרס ובעוד מדינות בעולם, שים לב, אני אומר את זה גם למאזינים, זה פשוט חיסול של פרות ברפת. 600 פרות מתות. ירייה בכל פרה.
כן,
שמעת פעם על, כלומר, עזוב, לא יודע, טוב, משהו פה חוי, מפלצת...
זה נורא פשוט להסביר את זה, זה רק חיות פוגעות בחיות, ולחיות אין שום, שום דבר
לא, שעושה... לא, כלומר, אחרי התינוקות והילדים והנשים...
אני אומר,
התאווה לדם לא נרגע, אז מצאו פרות, אתה מבין?
אני מבין אותך, אני הבנתי יותר את השאלה. מה שרציתי לומר לך, שכשיש איזה, האינסטינקט הבסיסי הוא להרוג, ואצלנו האינסטינקט הבסיסי הוא להגן, אז שום דבר לא עוצר אותם מלפגוע גם בחיות. כמובן שבני אדם זה דבר העליון ביותר. אבל מבחינתם הם ישמידו ויפגעו בשום דבר ואין להם שום...
ברור, אנחנו רק לומדים עוד קצת על האופי של המפלצות, של החיות, של ה... אין מילה בעברית שיכולה להגדיר את ה... את היצורים האלה. ירון בוסקילה, קצין אגף המבצעים באוגדת עזה, תודה רבה לך.
תודה גם לכם.
שיהיה בשורות טובות. עכשיו אנחנו עוברים לעוד עניין, ואיתנו על קו הטלפון דוד גרוס, שלום. אורית גרוס, סליחה.
דורית גרוס.
דורית, שלום לך.
שלום וברכה. ערב טוב.
כן, עברתם ועדיין עוברים את היממות הקשות מנשוא האלה. הלב פשוט לא יודע מה לעשות כבר עם עצמו, נכון? זה כאילו תסכול וחוסר אונים שאין לו מענה.
אנחנו כבר 4 ימים בעצם לא יודעים מה קורה עם אמא שלי. אמא שלי כבר 50 שנה נמצאת בקיבוץ ניר עוז. ומיום שבת בעצם ב-9:20, דממה. התכתבנו. וזהו, ואחר כך היא לא ראתה יותר הודעות. שרפו להם את הבתים שם בקיבוץ. שרפו את הבית שלה. היא לא הייתה בממד, היא הייתה בממד שהתחבא מהם, אבל שבאו לראות את הבתים אחר כך שהצבא השתלט, היא לא הייתה בממד. ומאז פשוט נעלמה. נעדרת, חטופה. אין שום תמונה שלה, אין שום שם שלה, בשום מקום.
מה קרה לשאר בני ניר עוז בקיבוץ? מה אנחנו יודעים?
הרבה הרוגים, הרבה אני מכירה, הרבה חטופים בגיל של אמא שלי, הורים של חברים שלי, של בני כיתה שלי, חלקם נרצחו, חלקם גם חטופים נהדרים, אנחנו לא יודעים מה המצב של אף אחד מהם,
אנחנו חולים, יודעים שממש היום בדורים. הגיעו לכמה קיבוצים חדשים, בהם כפר עזה ועוד נכון. מקומות, מה זה חדשים? שנכנסים לראשונה לתוך הבתים ורואים ומגלים את, את מה שהתרחש שם. לניר עוז, את יודעת כבר אם היו...
רק הצבא...
הצבא מסתובב, אבל לא הגיעו לתוך כיבוץ. הבתים, לא עשו...
הם בדקו רק שאין אנשים בתוך הבית, גופות או אנשים. לא מעבר לזה, כאילו אם מצאו אז היו מעדכנים, נתקנו את מי שאפשר. אבא שלי הרוג, רצחו אותו. נרצח. אבא שלי חי בבית אחר ונרצח. כן,
לא יאומן.
אותו רצחו, זה אנחנו יודעים.
מה היה...
אמא שלי 4 ימים, אני כבר לא יודעת מה הייתה, אישה חולה.
אישה, את אומרת שהתכתבתם ב... כמה דקות לפני, מה, כן. מה, ידע, מה היא אמרה, כן. או מה הספיקה לומר, או שכלום?
היא אמרה שהיא בממד, שמפחיד. היא אמרה שכתבתי לה שחדרו לבארי, אז היא רשמה שגם בניר עוז חדרו. אז רשמתי לה, תסגרי את הדלת, תנעלי את הממד, את הדלת ואת החלון. היא רשמה לי שהיא עשתה את זה. ואחר כך שאלתי אותה מה המצב, ושם היא כבר לא ענתה. וזהו. ומשם אנחנו פשוט לא יודעים שום דבר. הבית שרוף, זה רק מדברים ששמעתי. כל הקיבוץ שרוף. שרפו את כל הבתים של הקיבוץ, שרפו את המפעל, את החדר אוכל, את הכל בו, זה איפה שעושים קניות.
כן, ואני מבין שעד השעה זו שום גורם רשמי לא דיבר איתכם, לא מסר מידע.
רק אנשים מהקיבוץ, רק אנשים מהקיבוץ שתודה לאל ניצלו.
כן. וואו, איזה יממות מתוחות וקשות, ואנחנו מתפללים למציאתה של שפרה נוי.
נכון.
בריאה ושלמה, הלוואי.
אמן.
דורית גרוס, אין הרבה מה לומר. פשוט עם ישראל כולו עכשיו ביחד.
תודה. אבא גם חסר, אבא יוסי גרוס, יוסף גרוס.
יוסף גרוס, זיכרונו לברכה.
נכון, ושפרה נוי.
הלב איתכם, ממש, עם כולם. שיהיה טוב, תבשרי בשורות טובות, תודה רבה.
אמן, אמן, תודה רבה לך, אדוני.
תודה. כן, ימים קשים, לא פשוטים, אבל מנגד, עם ישראל באמת מגלה אחדות מופלאה ומיוחדת, שבטוח גורמת גם היא לרחמי שמיים, שנצא מהמצב הקשה הזה, מנצחים ולא מנוצחים. חזקים ולא חלשים, מאוחדים ולא מפורדים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה כאן במסגרת הגל הפתוח, המהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, יונתן עדייב לביצוע הטכני. אנחנו ממשיכים בעדכונים השוטפים, בסיפורים הקשים ובאמונה והביטחון שמלווים אותנו כבר 3,300 שנה. שום דבר לא השתנה מאז ההבטחה שניתנה לאבותינו, כי אני עמך לא אזווקה, הקדוש ברוך הוא איתנו. נשוב אחרי החדשות.
תאמין לי, תאמין לי, אפשר לתקן. תתחזק, תתחזק, כי אפשר לתקן. עולם מלא דאגות, מלא טרדות, מלחמות.
השעה השנייה אנחנו ממשיכים כאן במסגרת הגל הפתוח, המהדורה המרכזית, ותוך כדי אנחנו עם העדכונים, הדיווחים, כל מה שצריכים ואתם צריכים לדעת, אז אנחנו כאן כדי לעדכן וגם להמשיך להביא את הסיפורים, גם של הגיבורים שמוסרים נפש ומסרו נפש להגן על אחיהם ועל עצמם, וגם את סיפוריהם לצערנו הרב של הגיבורים שאינם בין החיים. ובתוך כל אלה הם מנסים להבין לאן פני המערכה הזו לוקחת אותנו. אז אנחנו עכשיו עם מי שהיה דובר צהל, השר לשעבר נחמן שי, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב לך, ערב טוב.
אנחנו כבר ביום הרביעי ללחימה, השעון לא מחכה לאף אחד. גם בצד השני נערכים לכניסה קרקעית בכל ההיבטים, ואני מנסה להבין איתך, אתה יודע, לאן הסיפור הזה הולך? מה אתה חושב? איך זה נראה לך?
הולך, אנחנו לא בתחילת אנחנו אפילו לא בתחלה של ההתחלה. לדעתי ישראל נחושה להקות מכה גדולה. אולי אנחנו אפילו לא מבינים במה זה כרוך, אבל הרצון קיים. ככל שהתמונה מתבהרת, אבי, ואנחנו עלו עכשיו רק מתחילים לשמוע מה היה שם באותן שעות בשבת בבוקר, זה ברור שבפחות מזה אי אפשר להסתפק. אני צופה כמעט בוודאות כניסה קרקעית של צה"ל. אני לא יודע מה יהיה אורכה ומה יהיה היקפה, אבל החסינות שהם נהנו ממנה, שהם רק במרכאות, זה לא קל, רק חיל אוויר היא לא קיימת. גם חיל האוויר בגדול החריף מאוד את המהלומות שהוא מכה בהם. הרבה מהמעצורים שהיו בעבר כנראה הוסרו. אותם יועצים משפטיים שתמיד דיברו עליהם.
הקש בגג וכל מיני...
הקש נגמר. הקש נגמר, כן? הקש בגג היה... התגיינו בזה, אקט מוסרי. אנחנו מזהירים את האוכלוסייה האזרחית. זה לא יכול יותר להימשך. אם אוכלוסייה אזרחית בישראל נספתה, נרצחה בהיקפים האלה, ואני חושב עוד פעם שאנחנו גם לא יודעים כל מה שהיה, כי חלק מהאנשים מתו, אז הם לא יכולים לספר את הסיפור, וחלק מהאנשים נלקחו בשבי, אז הם גם, עוד הסיפורים שלהם אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה הם עשו. אנחנו רק רואים גופות ודם ויישובים שרופים. מדינת ישראל קמה כדי שזה לא יקרה יותר. כשאנחנו אמרנו לא עוד, לא עוד, לא עוד, אנחנו אומרים את זה בימי זיכרון, אנחנו אומרים את זה ביום השואה, אנחנו אומרים כל הזמן, דם יהודי לא יהיה עוד הפקר, זה הזמן להוכיח. אין זמן אחר. זה הזמן, עכשיו, הרגע המסוים הזה.
יש גם תמיכה אמריקנית, לא רק תמיכה, אלא מעורבות, נושאת מטוסים שכבר פה באזור, ו... אמירות מאוד מאוד ברורות, כל העולם רואה ומתחיל להשוות בין חמאס לדאש, שזה גם כן דבר טוב תודעתית שקורה, שתחל כניסה קרקעית, אתה יודע, אחרי שבוע, שבועיים, ונמשיך להתגלגל שם בפנים, חלון הזמן הזה, ככה הרי הסתיימו מבצעים קודמים, הם לא הסתיימו כי הגענו ליעד, הם הסתיימו כי הנשיא האמריקני אמר עד כאן.
אז, אמת, אני כתבתי בדיוק אתמול מאמר על זה בוויינט, ש... קראת לזה חלון הזמן, זה בדיוק הביטוי, יש שעון הזמן, השעון, כל שעון, שעון הזמן.
שיהיה שעון, שיהיה חלון, שיהיה דרך, יש ציר.
וכמו שהיום כתבים עמדו ובחו באתר הזה בכפר עזה, באנדרטה שמשארה מכפר עזה, בחו, כי הם ראו יישוב פורח לפני 72 או 96 שעות, עוד השתובבו שם ילדים, והייתה מוזיקה, כן? אז בעוד שבועיים, כשהלחץ על גלנט סגר את עזה, לגמרי, סגר אותה, אין יוצא ואין בה, לא רק, אין כלום בה, חשמל, מים, אוטוטו, תתפתח שם מצוקה גדולה, אין שום ספק. ואז יתחילו קולות, עכשיו כבר ארדואן אמר את מה שהוא אומר, אבל ארדואן הוא לא הסיסמוגרף הכי מדויק. יתחילו להופיע קולות שיגידו, תראו, מה פתאום, 500,000 איש נטשו את בתיהם, אין להם מים, אין להם אוכל, מה זה פה, רצח עם, זה יגיע, אנחנו אילולי זה כבר היה, לא היינו יודעים שזה יהיה, אבל זה היה. לכן אני אומר, במידע המועט ביותר שבידיי, עדיף לפעול מהר ועכשיו. מי שחושב שיש לו שבועות וחודשים לתכנן ולזוז פנימה, זה לא יעבוד. וכל אלה שאומרים מלחמה ארוכה, מלחמה ארוכה, לא, אין מלחמות. בעידן הזה אין מלחמות ארוכות, אני שולח אותם לקרוא את הדוקטורט שלי. אין, המלחמות הן קצרות והן מאוד חשופות ומגיעות לתקשורת, והתקשורת והתמונות האלה מכתיבות בסופו של דבר את ההתייחסות למלחמה.
עוד שאלה אחת, נחמן שי, באשר למלחמה, ואז מילה אחת על ההסברה, ברשותך. אז קודם כל יש לנו גם את הצפון, מתחממת שם הגזרה. אנחנו צריכים לחכות שהחיזבאללה יעשה צעד, או שפשוט להיות יזמים פעם אחת?
אם ידע את מה שלא ידענו ביום שישי האחרון, שהחיזבאללה יעשה צעד, אנחנו לא יודעים עכשיו, אם גם הם לא מסתירים משהו, אנחנו לא יודעים.
אבל אם יש עכשיו לגיטימציה בינלאומית וכולם מבינים מה קורה, אז לא צריך להמתין שהחיזבאללה יעשה משהו. הם רוצחים בדיוק כמו החמאס, הם מתכוונים לחסל אותנו בדיוק כמו החמאס.
יש הרבה, אתה עכשיו, אתה מחבר, זה לא עובד כך. אנחנו מכירים את החיזבאללה, מכירים את השיעים, ויודעים שהם באמת מוטרפים, אבל אתה לא יכול להגיד בגלל שיש להם כוונות, אנחנו צריכים לדעת בוודאות. אין שום הסבר, אני אומר לך, שערי סב, עוד לא נשאר כבר שער, מה בדיוק קרה בתחום של המידע המודיעיני. לא יכול להיות. מכל הדברים שקרו, זה היה המפתח הכי חשוב, אני לא ישן בלילה, אני לא, משהו כנראה גדול, גדול מכולנו, קרה שם. לאיך זה יכול להיות שצהל, שהשקיע במודיעין, משקיע והשקיע מיליארדים על מיליארדים, לאורך עשרות שנים, לא הגיע אליו אפילו שמץ של ידיעה, שמץ, פירור, אתה יודע, מילה, 18,000 פלסטינאים נכנסו למדינת ישראל מאז הכל יום. מה, אף שום דבר הם לא ראו בבית שלהם, בסביבה הקרובה שלהם, ואלה נערכו ותרגלו, אל תגידו שראו אותם עושים חזרות, זה לא דומה, הייתה פה תוכנית פעולה מדויקת, מדויקת, הם לא...
כל האסטרטגיה הזו שנותנים להם ואז קונים שקט, התרסקה, פשוט... זה בדיוק כמו עם הפלסטינים, אתה בא, עושה צעדים וחוטף בראש.
אני, כשמדינה נלחמת, אני משתדל פחות למתוח ביקורת, אבל בוא נזכור מי היו הפטרונים של החמאס. ממשלת ישראל התפתחה פה איזושהי תפיסה שצריך לחזק את החמאס על חשבון הרשות הפלסטינאית. כולנו נפלנו בפח של ההתנחלויות ושל יהודה ושומרון, שזה כאילו הדבר הכי חשוב לעם ישראל. לא, הדבר הכי חשוב לעם ישראל זה קיומו, וקיומו בגבולות האפשריים לנו, שהם לא בטוח שהם כוללים את כל יהודה ושומרון. כל המשאבים, כולל הצבאים, הלכו לשם. ואנחנו חשבנו שאם תהיה רשות חלשה, אז זה יסייע לנו להרחיב את ההתנחלויות. מה זה מעניין אותי ההתנחלויות עכשיו? מי מחזיר לי 1,000 איש? מי מחזיר לי 1,000 איש עכשיו? מי? מאיפה הם יבואו? עד שהמשיח יגיע, אני לא נראה אותם. אז זה לא יכול להיות. המדינה, הם שיעבדו את כל משאבי המדינה לצרכים שלהם, לצורך החזון
חד משמעית.
שלהם.
כן, חד משמעית. לא, יבוא יום, כמו שאתה אומר, אנחנו באמת מתנו מונחים לפנינו, וזה לא הזמן, אבל יבוא יום, והשאלות הקשות הללו יישאלו, בעיקר על אלה שנמצאים בשלטון 15 שנה ברציפות, ולא צלחו עכשיו מהחלל, ופתאום נכנסו לאיזה אירוע, השאלות יישאלו, מילה אחת הנושא הסברה.
בשנה האחרונה היה פה שיגעון, טרפת של הרפורמה המשפטית. טרפת, טרפת. וכולנו אמרנו שזה מחליש אותנו. כולנו ידענו, רק אמרנו, אנחנו בטוחים כי האויבים חלשים והם לא יעשו את זה ככה.
כן, אבל הם אמרו מנגד, בצד השני, שהסרבנות וההפגנות וכל האמירות הקשות ושבירת כל הקווים האדומים הם משרתים את האויב, אז כל צד ימשיך להתבצר בצד שלו.
כן, אבל זה לא היה קורה, מה סובב ומה מסובב. אלו לא סתם יצאנו לאין סוף הפגנות ודגלים והכל, כי היה את הרפורמה המשפטית שהתנגדנו לה. אם היו מקפיאים אותה, מה אמרתי להם? אני, מה אני חשוב דעתו של נחמן שי? אמרנו תקפיאו, תחכו, מה בוער? תפרסו את זה לאורך הקדנציה, תפנו לאט, מה בוער? אתה לא מוכרח לעשות את הכל בשבוע הראשון, בחודש הראשון וכולי. אז נכון, לא ההפגנות החלישו, כל הסיטואציה הזאת החלישה אותנו, שמדינה שלמה עסקה. תראה, אני חוזר ל-73, מה עסקנו אז? אתה לא זוכר, לא היית, אבל אני הייתי. וינה, בוינה היו, העולים מרוסיה נעצרו בוינה, ואנחנו דרשנו מממשלת אוסטריה שלא תיתן להם להמשיך לארצות הברית, תשלח אותם לישראל. ראש ממשלת ישראל, גולדה מאיר, הייתה בוינה. אצל קרייסקי, כדי לדבר איתו על זה. זה מה שהעסיק אותנו באותו שלב. עכשיו תשווה את הנסיבות, אז והיום, תראה שהכל חוזר. הכל חוזר.
כן, טוב, לא יומן שאנחנו אחרונה. עדים לסרט הזה, שהוא פשוט מציאותי. השם יעזור. נחמן שי, תודה רבה.
תודה חברים,
ביי. בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם סגן שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אלון שוסטר, אתה איתנו? לא, לא איתנו. אלון שוסטר, עכשיו אתה איתנו. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב מאזור שער הנגב.
כן, סגן שר ביטחון לשעבר, תושב קיבוץ מפלסים, שעלה היום שוב לכותרות לצערנו.
כן, מחלפים את הדרך לעולים מדרום אמריקה. ומגנים על הבית ביום שבת, שמחת תורה, הגנה מפוארת של כיתת הכוננות בסיוע של חיילים בחופשה.
כן, טוב, על כיתות הכוננות צריך לדבר, לעשות כמה תוכניות בפני עצמם על המחדל שקרה כאן בשנים האחרונות עם הצוותים האלה שנקראים כיתות כוננות.
כיתת הכוננות ומפלסים בנירם, בארז, הצליחו להניס את הפורעים, ועשתה עבודה מופלאה בנחלוז ובכפר עזה, אבל נשטפה אל מול גלי הפולשים הברברים.
אנחנו נמצאים, אני לא יודע אם לומר, אתה יודע, בשבר או באיזשהו, אני לא יודע, סדק עמוק בתולדות העם היהודי. בימים הללו אנחנו עדים ממש למשהו היסטורי שלא קרה פה מעולם, לפחות במדינה, אבל קרה בהיסטוריה היהודית שלנו במקרים הרבה יותר גרועים, ויצאנו מהם וגם נצא מהמקרה הזה בעזרת השם. אבל כשאתה מסתכל עכשיו על ההנהגה, על היום של ההלם, אחר כך ההתאוששות, ועכשיו מתחילים כבר להתארגן ולהוביל, איך זה נראה בעיניך משם? מה הוא צריך לעשות כרגע?
השלב הראשון הוא השלב בשלב האופרטיבי, הוא לחבק את הנפגעים, את משפחות הנטבחים, להקים מנהלת תמיכה לרשויות עמוקות וליישובים העמוקים. כמובן שבהיבטים הצבאיים נדרש גיבוי מלא לאחר שההגנה קרסה, ההתקפה צריכה להצליח, וזה אותם אנשים, זה אותם מפקדים, אין לנו מפקדים אחרים, ועליהם אנחנו סומכים. אנחנו זקוקים למידה רבה מאוד של גיבוי פוליטי, ולכן צריך להקים את קבינט המלחמה המשותף מקיר לקיר, שזונח את לשעת המלחמה, זונח את המאבקים השוטפים והחשובים שהיו, ומתמקדים בדבר אחד, בהבסת רשע ברצועת עזה, שינוי המצב מיסודו, ובשיקום החומר, שיקום הנפש ושיקום הרוח.
כן, תגיד, מבחינת מה שקורה בעולם, ההסברה, הדרך שבה אנחנו מוצאים את זה החוצה, אתה מתרשם שעושים את המקסימום?
אבי, אני אומר לך בגילוי לב, מאז יום שבת,
אתה לא שם, אתה אומר.
אני בעיקרון לא מאזין, שומע בחטא.
כן, לא ברור.
מתמקד הפסיכולוגים קוראים לזה doing, לעשות, לעבוד, לעשות.
אז בוא ספר לנו את הלוז שלך היום. מה עבר עליך היום למשל, אלון שוסטר?
היום אני ביקרתי, אחרי שאתמול בערב ביקרתי את הקהילות העמוקות מכפר עזה ומנחל עוז. היום ביקרתי את אנשי מפלסים בבית שלי, והשתתפתי בלוויה של חבר, של יזהר שי, הבן הגיבור שלו, ולאחר מכן ביקרתי יחידה צבאית שמתארגנת לפעולה, וכעת אני חוזר לביתי, ואני משוכנע שמה שצריך לעשות זה לאחד כוחות, לנצל את הרוח הגבית. אמר לי היום חבר שצורר, כן, בהקשר הזה הצורר החמאסי הוא לא רק האויב, אלא גם זה שיצרור אותנו באגודה אחת, הוא צורר אותנו לאגדה אחת, ואנחנו חייבים לחוש את היחד הזה. העם צריך, הצבא שלנו צריך את זה, שירות הביטחון צריך את זה, הוקנו מספיק ביום שבת, ומעכשיו אנחנו הולכים ביחד לנצח את האויב הקשה הזה.
אלון שוסטר, שעבר סגן שר הביטחון, תודה לך על הדברים. תהיו חזקים, אתם בחזית, ועם ישראל מאחוריכם במלוא מובן המילה והלב. תודה.
אנחנו מרגישים את זה, מרגישים את זה היטב. תודה, תודה אבי.
תודה. ומכאן אנחנו עוברים לעוד עניינים. יש לנו ממש בדקות אלה את התיקון העולמי, תיקון הכללי, שעובר בשידור חי, גם באתר כל חי וגם בעשרות פלטפורמות, ערוצים, טלפונים, ומדווחים לנו שיש עשרות אלפים שמחוברים לאמירת התהילים ברוב עם, אנשים מבתיהם. זה כשלעצמו מרגש, מיוחד. יש גם בכל רחבי הארץ, אנחנו מקבלים כאן ממש שיטפון של הודעות על עצרת תפילה פה וחיזוק שם, והרב ההוא מגיע לשם. לא נוכל לתת באמת התייחסות לכל דבר שכזה. כל אחד במקום מגוריו, בקהילה שלו, יעקב, יראה מה הוא יכול לתרום, מה הוא יכול לעזור, איפה הוא יכול לסייע. כי קשה מאוד לנהל את כל האירוע הזה בצורה כזו. עכשיו לעוד סיפור, שגם הוא חוט השערה שנמתח ומגיע לקצה בכאב שאין לו הגדרה. אוריה נמצאת איתנו על הקו, שלום.
שלום לכם, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו מדברים על סבתא שלך, בת 85.
כן, סבתא יפה שלי, כן.
כן. שראינו את תמונתה, את הסרטון, אנחנו ראינו איך היא מובלת לשבי החמאס, אישה בת 85. ספרי לנו קצת ככה עליה, שנדע מי היא, שנוכל להכיר אותה יותר.
באהבה גדולה. טוב, סבתא יפה שלי, אישה מהאנשים שהקימו פה את הארץ הזאת, נולדה בארץ ישראל, גדלה בארץ ישראל, בנתה את הקיבוץ בשתי ידיים. אמא מדהימה, סבתא מדהימה, סבתא רבא מדהימה להרבה מאוד, לשבעה נינים, אבל אני יכולה לדבר בעיקר על הילדים שלי שאהבו אותה אהבה שאין כדוגמתה, והיא אהבה אותם כל כך, כל כך אהבה אותם. והיא הייתה אישה חדה ומבריקה ומצחיקה, והיא חסרה לנו מאוד. אתה יודע, אנחנו כאילו מצד אחד ממשיכים בחיים, ומצד שני אנחנו לא יודעים שום דבר על איפה הם נמצאים ומה עושים איתם ומה קורה איתם. וזה מצב שהוא בלתי נתפס ובלתי אפשרי ובלתי הגיוני, ובשום סיפור לא יכול להיות שאישה בת 85 תסיים את החיים שלה בשבי של החמאס.
היא אישה צלולה בדעתה, נכון? מבינה עד הקצה, קצהו של האירוע.
חד משמעית, חד משמעית. שאלו אותי את זה, אני חושבת שזו שאלה שהכי הרבה שאלו אותי בארבעה ימים האלה.
כי היא הייתה הכי שלווה בכל הסיפור.
כי היא הייתה שלווה, כי כמו שאמרתי קודם, היא מהאנשים שבנו את המדינה הזאת, מהאנשים שלא ירצנו לאף אחד לראות אותם בסיטואציה שהיא לא כזאת. היינו יכולים לבוא לשבת אצלה בבית ושכואב לה, אבל היא לא תראה שכואב לה, כי הנכדים והנינים שלה נמצאים שם, והיא לא תראה לאף אחד. וכזאת היא הייתה, ואני מקווה שתראה, וזה נורא מתעתע, כי אתה מסתכל על החיוך הזה. ואתה אומר, אוקיי, אז כאילו, אז כנראה שהכל בסדר, אבל זה למראה, זה החוצה. אתה בפנים, יש שם שערה, בפנים יש שם בדידות, בפנים יש שם עצבות, בפנים יש שם דאגה גדולה, 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 כי היא ראתה מה קרה בקיבוץ, היא רשמה לנו הודעה קצת לפני שניתק איתה הקשר, היא רשמה לנו שיש מחבלים בקיבוץ, והיא רשמה לנו שיש בעצם קרבות ברחובות של הקיבוץ, וכל המשפחה שלה בקיבוץ, שני הילדים שלה בקיבוץ, שניים מתוך שלושה ילדים שלה בקיבוץ, הנכדים שלה בקיבוץ, יש לה נינים בקיבוץ, אז אני מתארת לעצמי שהיא אוכלת את הנשק שלה מדאגה, כי זה באמת באמת לא הגיוני לעבור דבר כזה.
כן, כלום פה לא הגיוני, אין פה היגיון, ומה שקרה זה לא...
אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שזה לוקח לקצה את ההיגיון, כי אישה בת 85 שנמצאת עכשיו בשבי החמאס, בלי התרופות שלה, היא, אתה יודע, כמו שאמרנו, אישה צלולה בדעתה, אבל כמו כל אישה בת 85, הגוף כבר לא עובד אותו דבר.
ברור, ברור, והיא מצליחה תרופות ולא מקבלת אותם, אז... זה רק מוסיף.
ואנחנו מדברים, אנחנו בוכים עם כל כך הרבה משפחות שאיבדו את היקר להם מכל, ואנחנו מצד שני יודעים שיש שם בצד השני עדיין אנשים חיים, ויחד עם הבכי, ואני, הלב שלי נשרף מכל מהסיפורים ומהאנשים, ואני בקשר עם כל כך הרבה אנשים שבאמת נשבר לי הלב. אני אומרת, יש לנו פה אנשים שהם בחיים, ואנחנו חייבים לשמור עליהם חיים, ואנחנו חייבים לוודא שהם יחזרו הביתה. ופה כל דקה, סבתא שלי נמצאת בסכנת חיים. סבתא שלי בלי התרופות שלה נמצאת בסכנת חיים, ואנחנו חייבים כולנו ביחד להבין איך אנחנו עוזרים בה לחזור הביתה. שלמה היא לא תחזור, אבל אולי היא תחזור.
אוריאן, נכדתה של יפה הדר, מאזינים לך הרבה מאוד אנשים ונשים שמלבד התרומות הרבות והעזרה והתמיכה וחיילים וכולם עכשיו מגויסים, כל אחד במשימתו, אבל יש רבים שגם מתפללים ולומדים תורה וקוראים תהילים ועושים גם כל מה שהם יכולים למען כל אחד ואחד. הייתי שמח אם היית נותנת את שמה המלא של סבתא יפה, אם את יודעת את שם האמא שלה, כלומר סבתא רבא שלך.
אז כן, שנייה, דקה, סבתא, כן. אני חייב להגיד שאמרתי את זה כבר לא כל כך הרבה פעמים ואתה מאמין.
לא, לא, זה בסדר, לכן אני ככה נתתי הקדמה
שאני כבר
כדי...
לא זוכרת, כן, כן.
נותן אז, לך אז את הזמן לאתר את זה כן, ולמצוא, כן, וזה ליחה. לא בדיוק ימים רגילים שהראש...
כן, 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 כן.
הכל בסדר, המטרה היא טובה. יפה?
בת טובה.
בת
ואני
טובה.
אשמח, כן, ואני אשמח אם מי שיכול להתפלל, אז הנכד הבכור של... סבתא שלי קוראים לו תמיר והוא גם נהדר ואנחנו לא יודעים מה איתו. אז
שהוא בן דוד שלך.
שהוא בן דוד שלי, הבן דוד הבכור שלנו.
שלאימא שלו קוראים?
אבא שני ילדים. לאימא שלו קוראים יעל.
יעל. אז זה תמיר בן יעל.
כן. תמיר בן בטובה. יעל. אז, נכון. והלוואי ויחזרו
אנחנו ביחד. איתכם. אנחנו איתכם.
תודה רבה.
לא משנה מה קורה, מה קרה. כל העולם היהודי בכדור הארץ, בכל העולם, פשוט איתכם, עם ה-50, 70, 100 משפחות האלה. אנחנו איתכם. אוריאן, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. להתראות.
מנחם הורוביץ, העיתונאי, איש הצפון, מה שלומך?
שלום אבי. אני מגדיר זאת סביר, ברוך השם, אתה יודע. זאת הגדרה לדעתי, לימים אלה.
כן, טוב, בהתאם למצב זה אומר שאתה בסדר, אבל היום שגבול הצפון מתלקח ומתחמם, אתה אחד מהאנשים שאולי סיכרת הכי הרבה את מה שקרה כאן בהיסטוריה של ה-50 שנה האחרונות בצפון. תגיד, לא הגיע הזמן להפתיע אותם, או שאנחנו תמיד מחכים שהחיזבאללה יעשה משהו ואז נגיב?
תראה, אני אומר לך משהו, אני אגיד משהו שאולי גם קצת אולי יפתיע את המאזינים הרבים שלך, ותראה, אני באמת סיכרתי את כל מלחמות ישראל בלבנון מ-78 מבצע ניתני ועד 2006 תום מלחמת לבנון השנייה. ותוך כדי זה הייתה מלחמת לבנון הראשונה, וכמו שאתה בטח זוכר, היינו בבירות, ניסינו שם להחליט את הממשלה בבירות, היינו בכביש בירות דמשק, היינו באמת...
כן, ואז נסוגנו, וארבע אמהות, ועברנו, עברנו הרבה שם.
עברנו הרבה מאוד, ואז הגענו ל-2006. עכשיו, אני באמת, אני אומר פה את השם אהוד אולמרט, ולדעת שחלק מהמאזינים בטח יקפצו, אז אני חייב לפני שאתה תוקרים אותי בכיכר העיר, כמובן שמדובר כאן באישיות פוליטית מאוד שמאלנית, עם דעות מאוד מן השמאל, שמאלה, מדובר באדם שישב בכלא, אז אני לא הדובר שלו, אבל הוא עשה ב-2006 יחד עם שר הביטחון אמיר פרץ, שתי דמויות שהם לא היו... לא מפקדי סיירות לשעבר, ולא רמטכ"לים לשעבר, ולא... הם קיבלו החלטה שהייתה לדעתי החלטה היסטורית, לא עוד. מה שנקרא צה"ל משיב אש לעבר מקורות הירי, זה נגמר. אלא הם פשוט הרסו את מרכז בירות. פשוט מרכז בירות, אם אתם זוכרים, ב-2006, אחרי שכבשו שני חיילים בגליל המערבי, פשוט בירות עלתה באש.
רגב וגולד וסיר, כן.
בדיוק, ואז אמר חתם נסראללה את המשפט הבא שהוא ייכנס באמת למשפט ההיסטוריה הזה מבחינתי, אם הייתי יודע, כן, שזאת תהיה תגובת ישראל, לא הייתי חוטף את החיילים. ב-18 השנים האחרונות מאז אותה מלחמה, שקט לחלוטין כמעט בגבול הצפון. כלומר, חתם נסראללה הבין, היהודים השתגעו, אתם, אני לא מתעסק.
כלומר, המדיניות עכשיו, מולם היא מדיניות של בעל הבית השתגע, אחרת זה לא
בדיוק.
עובד.
בדיוק. אגב, יכול מאוד להיות, שזה מה שהולך להתרחש כעת ברצועת עזה.
בעזה.
כלומר, פתאום אין מים, פתאום אין חשמל, פתאום אין את כל אותם פינוקים שהם כאילו במשך
שנות. אין מזון, שנותו, אין סחורות, שום דבר, מכל סחורות, הכיוונים.
ואז אולי, ואז תראה, מה שקורה בלבנון, שהתושבים בלבנון הם אלה שדורשים מהחיזבאללה לשמור על איפוק. הרי חסן נסראללה הוא רוצח בערבון מוגבל. אבל הממשלה הלבנונית, ראש הממשלת לבנון אמר לפני חודשיים, אני רוצה שקט בגבול הצפון, אני לא רוצה להיות
האפס. אבל בעזה חמאס הוא גם הממשלה, גם האזרחים, גם הכל.
וגם לא אכפת להם שיהרגו עשרות אלפי אנשים במרכז עזה.
אין להם שום ערך לחיי אדם.
אבל יכול מאוד להיות, אבי, שמה שיקרה עכשיו, כתוצאה מעוד פעם, לא להשיב יש לעבר מקורות העירי בעזה, שהתושבים בעזה יבואו ויגידו לאותם רוצחים, לאותו דף, מוחמד דף, אתה הורג אותנו, אין לנו מים לשתות, אין לנו חשמל, אין לנו...
אתה חושב שזה דומה ללבנון? אתה יודע, עם כל הניסיון להשוות, מנחם, בעזה מי שיבוא למוחמד דף יגיד לו, תעזוב אותנו, יקבל כדור בראש. זה לא...
כן, אבל...
זה לא ברור
כש... מוחמד דף בא ואומר, אני מגן על תושבי רצועת עזה. עכשיו, באיזשהו שלב, הוא יבין שיש לו 2 מיליון איש שהוא אחראי לגורלם. והעולם כולו נכון לעכשיו נגדם, נגד החמאס, שהפך להיות לג'יהאד האכזרי. אז מאוד יכול להיות, ואני אומר את זה לצערי הרב, כי תראה, בסך הכל, גם בלבנון וגם ברצועת עזה, 90%, 95% מהאנשים הם חפים מפשע. שחלקם היו שמחים, אגב, אני הייתי במעבר, במעברי הגבול עם רצועת עזה כמה פעמים, יש עשרות אלפי עזתים שעוברים כל יום מעזה לישראל ומתפרנסים פה, והם השגרירים הכי טובים שלנו שם. לכן אני אומר שיכול להיות שדווקא הפגיעה, וזאת פגיעה קשה בשירותים האזרחיים האלה, יכול להיות שזה הרבה יותר מועיל לצערי הרב, מאשר שאני אדווח פעם 100,000, אולי 200,000,
צה"ל השיב
אש לעבר מקורות הירי.
זה נגמר, אנחנו רואים את זה ביומיים האחרונים, שמשהו אחר קורה בעזה מבחינת התקיפות וההתייחסות וההתנהלות, וזה עוד לפני כניסה קרקעית, שלא ברור אם תהיה, מתי תהיה, אבל בצפון אתה אומר, אם הם רק יעיזו לצייץ, אז בעל הבית ישתגע במלוא מובן המילה.
זו השאלה הגדולה, כי תראו, הוא כבר מצייץ, הרי מה עושה חסן נסראללה? הוא לא יורה, תראה, הם התחילו ביום ראשון בבוקר ירי לעבר גזרת ארדוב. הם טוענים שארדוב נמצא בשטח לבנון.
טפטופים, טפטופים, כן.
יפה. היום הם ירו, אני לא יודע כמה חברים באמת מכירים את הגזרה. יש את מושב אביבים. במושב אביבים, בכניסה למושב, יש מפקדה גדולה מאוד של צה"ל. שבכלל אני אומר, כל האזורים הללו שבהם נמצאים כוחות צה"ל, לאור גבול הצפון, כבר לא נמצאים שם. החיילים עזבו, מבינים שהם היעד הבא.
Okay.
הם ירו טיל מ"ט פגע בול במבנה הזה, כאשר במרחק של 50-100-150 מטר מהמבנה הזה ישנם חברי מושב אביבים, כלומר גרים שם אנשים. היום הם ירו כבר לעבר אזורים יותר, כן, אזורים יותר גדולים בגליל המערבי, כי בדיוק זה, ואז גם חסן נסראללה לא אומר תמיד, רבותיי, זה לא אני, זה הג'יהאד העולמי, זה הג'יהאד האיסלאמי, זה מיליציות מקומיות, ומיד אומר, זה לא אני, הוא עדיין חושש. ואני, אם היו, אתה יודע, אני הקטן, היו שואלים אותי, נגיד, היום, אחרי הירי לעבר הגליל המערבי, במקום להשיב אש לעבר מקורות הירי, ירו את ה-15 מרגמות האלה, מאיזשהו מקום שהוא סמוך לעיר צור שבלבנון, לדוגמה, פשוט, הרחוב הזה בצור, כן, הוא בלי חשמל, טק, כלי, תאי זעיר, אתה מכיר את המושגים האלה? הוא מכבה את האור באותו רחוב בצור. תאמין לי, אם זה מה שהיה קורה, תושבי צור היום מחיר ותגיד, אני השתגעתי? אתם השתגעתם? אין לי חשמל? זה תאמין לי, אבל אתה יודע, אגב, זה עובדה שזה קרה ב-2006, וזה הועיל 18 שנה של שקט, ולא להשיב יש לדבר מקורות הירי. אין, יורים על הגליל המערבי, אין אור בצור. יורים על מטולה, אין חשמל באל חיים, לא משנה איפה. ככה זה צריך לעבוד. זה מדינת ישראל, זה היהודים השתגעו. כל עוד זה לא יקרה, ישיבו אש, לא ישיבו אש, ומי יודע עוד כמה שנים זה יקרה.
מנחם הורוביץ, איש הצפון והעיתונאי, ובכלל, אתה יודע, יש משהו מרגיע במה שאתה אומר. בוא נקווה שבאמת מי שצריך לקבל את ההחלטות, יקבל את ההחלטות הנכונות. כרגע אנחנו ביחד, שאלות הקשות יישאלו, אבל זה יקרה פעם אחרת. תודה רבה
אני
לך.
אני מודה לכם. תודה רבה, בשורות טובות. תודה רבה.
בשורות טובות, אמן. להתראות. יש גם מאות פצועים בבתי החולים. אנחנו מדברים על הנרצחים, להבדיל על המשפחות, על החטופים, ובל נשכח שיש אלפי פצועים בבתי החולים, חלקם הגדול פצועים קשה, צוותים רפואיים שמתוחים עד הקצה, כולם מגויסים 24 שעות ברציפות בכוחות גדולים. מעולם לא היה מצב שתפוסה בחדרי הניתוח, היא פשוט בתור, יש תור מחוץ לחדר ניתוח, ורופאים צריכים להחליט מי דחוף יותר ממי בהבדל של 5 דקות לפה או לשם. אבל אלו בדיוק התיאורים שאנחנו מקבלים מבתי החולים השונים, ומפזרים פצועים לבתי חולים נוספים ומטיסים את זה מכאן ואת זה לשם, ומשפחות שלמות מסביב. רבים מהפצועים הגיעו בלי משפחה, כי המשפחה לצערנו נרצחה. ואנחנו באמת סביב כל הסיפור הזה, ומנגד המתנדבים הרבים, גם אנחנו בני הציבור החרדי, צריך לומר, עושים קידוש השם גדול. ומכאן הקריאה לכל מי שלא בן ישיבה ומציל את העולם בתורתו, לכל מי שלא ספון בבית המדרש ובאמצעות הגמרא הקדושה והתורה הקדושה, שהיא מגינה ומצלה ובזכותה אנחנו שורדים ושרדנו, אלא עוסק בכל מיני דברים אחרים, שיתגייס גם מול המערכה. להתגייס זה מילה שנשמעת לנו מיד עם צבא, אבל ממש לא. להתגייס זה לבוא ולהושיט יד ולתת יד. צריכים עזרה בכל כך הרבה תחומים, בבתי החולים, אפילו בסופרים אני שומע שצריכים עזרה וצריכים לתת יד, בארגוני החסד, בעזר מציון, בזקה, בקופות חולים, בהשאה של חולים וקשישים, והובלת אוכל ושליחת אוכל לחזית, והקמת מוקדים טלפונים, וארגון של תפילות וסיוע אחד לשני. אז באמת הקריאה הזו היא קריאה כללית, כי אין כאן מפקד לאירוע, אין מי שיתקשר אליך ואגיד לך, תשמע, קח את האוטו, תיסע לשם, תסיע איתו. אם אתה לא תעשה ותחליט שאתה עושה את זה, זה לא יקרה. אז שכל אחד, כל אחת, בכוחותיו, בכישרונותיו, ביכולותיו, יראה איך הוא תורם למשימה הזו מבחינה רוחנית או מבחינה גשמית. וצריכים פה יד, וצריכים לתת, וצריכים לסייע. ולכן כולנו, כולנו בעת הזאת מגויסים, כולנו מתנדבים, כולנו עוזרים. וגם מי שמסיע היום קשיש לבית חולים כי הרכב הקבוע שלוקח אותו מגויס או לא יכול או עמוס, הוא שותף במלחמה הזו, הוא שותף במערכה הזו. אז זה לא הזמן לשבת בבית וכל היום בתקשורת וללחץ, זה זמן באמת להתגייס. עכשיו אנחנו עם הפרופסור יניב שורר, שלום לך.
שלום, ערב טוב, יניב שורר.
יניב שורר, מנהל בית החולים הדסה עין כרם. בתוך כל המלחמה הקשה הזו, גם אתם במלחמה משלכם, הצוותים מגויסים עד הקצה, סביב השעון, נאבקים על חייהם של פצועים קשה, בכל בתי החולים. תאר לנו איך זה נראה.
טוב, אנחנו התחלנו בהיערכות בית החולים, כמו כלל מערכת הבריאות, ביום שבת בבוקר, מוודא אירועים בדרום. בעצם די סמוך לתחילת האירועים בשבת בבוקר קיבלנו כבר מספר עשרות נפגעים שהגיעו אלינו במספר מסוקים של צה"ל. התחלנו לטפל באירוע שהוא היה אירוע רב נפגעים. מאז עד עכשיו בית החולים שלנו, הדסה עין כרם, טיפל ב-78 נפגעים בסך הכל. זו תמונת המצב.
איך הרוח?
הרוח היא כפולה, כמובן אנחנו כמו כל העם חשים כאב רב על האובדן ועל האסון הגדול שקרה. מצד שני מאוד מעודדים מרוח השליחות והעשייה של הצוותים הרפואיים. זו הזדמנות מאוד טובה שלי להודות להם, לכולם, לרופאים, לאחיות, לצוותים המסייעים.
אנשים שכמה ימים לא חזרו הביתה.
כן, אמרת שאנחנו כולנו מגויסים, אז יש לנו גם הרבה, חלק לא מבוטל מהצוותים שלנו, גם מגויסים כעת למילואים, הרבה רופאים.
הרבה רופאים וחובשים קרביים וכל מיני אנשי הצלה למיניהם. יש משהו שהציבור יכול לעזור לבתי החולים? אני לא מדבר ספציפית על הדסה עין כרם, באופן כללי יש הרבה מאוד אנשים שמוכנים לתרום זמן, שמוכנים להושיט יד בכל מיני מקצועות ותחומים.
גם אצלנו יש הרבה מאוד מתנדבים, גם בעת שגרה וגם כעת בעת חירום. אבל אני רוצה להגיד גם לציבור היקר ששומע אותנו, גם הטיפולים הרגילים שאנחנו עושים, אם זה לידות בחדרי הלידה, אם זה פעולות דחופות, כמו עדיין יש אנשים שנזקקים לצנתורים דחופים, ניתוחים דחופים, וגם מרפאות, ככל שאנחנו יכולים, אנחנו ממשיכים אותם. אז הציבור צריך לעשות מה שהוא עושה תמיד, להישמע להוראות, אם גם נורים פילים גם לאזור שלנו, אמנם פחות מלאזור הדרום ולאזור המרכז, אבל אתמול גם באזור ירושלים, אזור הר אדר ואבו גוש, פצועים שפונו אלינו להדסה עין כרם. אז אני חושב שהציבור צריך גם לשמור על אופטימיות וגם לשמור להנחיות. ומי למתנדבים שעוזרים לנו, גם להם הזדמנות להגיד תודה. זה לא רק עכשיו, זה בעצם לכל אורך השנה.
כן. טוב, הרבה מאוד אנשים גם תורמים דם. אתה יכול להרגיע אותנו מבחינת מלאי הדם, או שאתה לא מעודכן?
לא, בוודאי שאני מעודכן. גם אצלנו בהדסה עין כרם התרבנו דם כבר ביום שבת, וגם בימים האחרונים. גם מחר אנחנו מתרימים דם. סוג הדם שאנחנו צריכים בעיקר הוא דם שמסוג O. כמובן אנחנו מקבלים את סוגי הדם האחרים, אבל אני רוצה גם להרגיע את הציבור בכלל ששומע אותנו, בכלל המדינה, לא חסרות מנות דם כיום. כלומר, הייתה התגייסות באמת גדולה מאוד גם אצלנו בהדסה עין כרם וגם...
מלבד סוג דם מסוג O?
נכון, סוג הדם מסוג O הוא סוג, נכון, הוא סוג הדם שניתן באופן מהיר לפצועים, בלי צורך לעשות בדיקת סוג דם והצלבה, כמו שאנחנו קוראים, ולכן הוא הנדרש יותר לטיפול במקרים של טראומה, במקרים של פצועים.
הפרופסור יניב ישרר, מנהל בית החולים הדסה עין כרם, שיהיה רק טוב, בהצלחה במשימה, החלמה לכולם, תודה רבה.
תודה, מצטרף לכל הברכות, ערב טוב.
תודה, ערב טוב. כן, ימים כאלה, ועוברים מדיווח לדיווח, מעדכון לעדכון, אולי גם אנחנו ניקח איזו הפוגה קלה ביום הזה, מהשטף הזה. עכשיו עם ההודעה של דובר צהל שמוסר פרטים לא חדשים, אבל נותן עדכונים על מה שקורה. מיד אנחנו חוברים אל הדברים שלו.
Oh, המשך התקיפות המסיביות של חיל האוויר ב-36 שעות האחרונות הם במעלומות כל 4 שעות של עשרות מטוסי קרב. חיל האוויר במערך מלא של כל אנשי המילים שלו, מקצה לקצה, במטה, בטייסות, מאיישים את הכלים בספיקה רחבה מאוד. התקיפות האלה הן תקיפות של אלפי חימושים על אלפי מטרות. זה מייצר מקסימום נזק במרחבים ברצועה. התקיפות מבוצעות במרחבים על כל שביב של מידע מודיעיני, ובמרחבים האלה יש שטחי כינוס של מחבלים שהתכוונו לצאת להתקפה על ישראל, בתים של מפקדים, מפקדות, תשתיות, חמלים. זה הרכב המטרות בתקיפות. התקיפות שבוצעו הלילה, התקיפה המרכזית היא על שכונת רימל. שכונת רימל היא סמל ברצועת עזה, היא סמל של פאר ברצועת עזה, היא סמל במרכז הרצועה, היא מהווה משמעות מאוד מאוד גדולה להנהגת חמאס ולפעילי ארגון חמאס. לאחר מכן הוצאנו גלי תקיפה נוספים של מאות מטרות בחאן יונס, בהם היו תשתיות מודיעין, דירות מבצעיות, בתי פעילים, ובעיקר הייתה משם נקודת כינוס להתקפה על שטח מדינת ישראל. בתקיפות האלה נהרגו מאות פעילי חמאס. מחבלי חמאס אין להם מקום שיוכלו לנוס בו ברצועת עזה, אנחנו נגיע להם בכל מקום. במקביל התקיפות האלה חיל האוויר, בנוסף לחיל האוויר, חיל הים תוקף במרחב הימי. הוא תוקף מהים ליבשה, והוא תוקף בכל מקום, ומה שהם עשו, הם בחרו או להגיע בסירות ולנסות להחיף בחוף זיקים, או לצלול, או לשחות. בכל מקום כזה הם נכשלו. יש עשרות מחבלים של חמאס בכוח הימי שנהרגו או על החוף או בים או על סירות. הגנה. מכאן אני עובר למאמצי ההגנה. צה"ל בשליטה מלאה בעוטף עזה. אין חדירות של מחבלים הלילה לעוטף עזה לפי מה שאנחנו מבינים. יש מקרים בודדים שבהם הייתה התקלות של מחבלים שהתחפרו בשטח לבין עשרות אלפי הלוחמים שפועלים במרחב. מפקד אוגדת עזה שפגש אתמול את הרמטכ"ל יחד עם מפקד פיקוד הדרום ומפקדי החטיבות, הרמטכ"ל הסתובב בשטח, הוא נתן הנחיות ברורות. מאז המרחב אורגן באופן כזה שיש מפקדים בכירים שפרוסים במרחב בנוסף למפקד אוגדת עזה, שמבצעים את התיאור של המחבלים שמתחבים במרחב. היה לנו התקלות כזאת באזור סעד עם מחבל לכוח של גדוד 51, ואנחנו ממשיכים בתיאור הזה, וייתכן וניתקל במחבלים נוספים שנמצאים במרחב. זה אזור מלחמה, צריך להקפיד בהנחיות באזור הזה. ושוב אני אומר, אירועים בודדים. היו שני אירועים על הגדר של מחבלים שניסו להגיע לשטח הארץ לגדר וחוסלו על הגדר. אנחנו יוצרים קיר ברזל של טנקים, מסוקים, כלי טייס, שמדיניות האש שלנו על הגדר היא כזאת שכל מי שמתקרב לגדר באשר הוא נהרג. בביתי פינוי יישובים אנחנו השלמנו את כל פינוי היישובים סמוכי צמודי הגדר. עכשיו יש משפחות שבחרו להישאר ולכן הם נשארות, יש בעלי תפקידים חיוניים שבחרו להישאר ובשלב הזה הם נשארים. כוחות צה"ל נמצאים בעשרות אלפי לוחמים במרחב הזה, מאבטחים את השטח.
כך דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי, שממשיך לתאר את הפעילות שלהם יום האחרונה, מה עושים, מה עוד צריך לעשות. ואנחנו עם עוד דיווחים, עדכונים, אגב דיווחים על נושאת מטוסים נוספת של ארצות הברית שעושה את דרכה לאזור. אין לזה עדיין אישור סופי. שלמה ריזל איתנו, שלום שלמה.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אז היום התקשורת הזרה נכנסת ליישובים מצלמת, מתעדת, מפיצה לכל העולם את הדאעש החדש בדמות ארגון החמאס הרצחני. מה קורה בזירה הבינלאומית?
תראה, אפשר לציין לשבח את הפעילות המדינית של ישראל, אפשר לומר אפילו זריזה ותועלתית כמו שלא ראינו עד היום. גם משרד ראש הממשלה וגם משרד החוץ פועלים, מגייסים כל הזמן דוברים זרים שיופיעו בכלי התקשורת בעולם. ראינו את בנייני הפרלמנטים בכל העולם החופשי מוארים בצבעי דגל ישראל, שזה מראה על הזדהות בלתי מסויגת. ראינו גם את התמיכה של מנהיגי ארצות הברית, צרפת, איטליה וגרמניה אתמול. והיום הזה לראשונה מגיע לכאן שר חוץ ראשון, שר חוץ הצ'כי, שמיהר לתפוס מטוס כדי להגיע לארץ ולהביע תמיכה באופן אישי, תמיכה בלתי מסויגת בישראל. צ'כיה נחשבת אולי לידידתה הגדולה ביותר של ישראל באירופה. במקביל, כפי שאמרת, הוול סטריט ג'ורנל כותב ממש בדקות האחרונות על כך שנושאת מטוסים אמריקנית בדרך לישראל. בגזרה העזתית יש כל מיני איומים של ארגוני הטרור, אבל אני חושב שכדאי באמת לא שתף אותם פעולה, לא להדל את המסרים שלהם שהם כל כך רוצים כדי להכניס.
ברור, רק ההודעה האחרונה שלהם שכן אומר אותה זה שהחמאס והג'יהאד האיסלאמי אומרים שבשעה 9 הם מתכוונים לראות מטח לעבר מרכז הארץ.
כן, בדיוק לזה התכוונתי.
אבל
הם אמרו גם ב-5 הם ישמידו את אשקלון.
כן, זה בסדר.
זה כמובן פייק ניוז.
הקדוש ברוך הוא איתנו, כן.
כן.
טוב, תגיד...
זהו בינתיים בזירה הבינלאומית.
הבנתי, תגיד... מצרים משתפת פעולה נכון לעכשיו, כי היום היה מסר למצרים לא להעביר סחורות לעזה. המצרים שומרים עכשיו על איזשהו עמימות.
תראה, ברור שמאחורי הקלעים יש מלחמה של ממש דיפלומטית בין ישראל לבין מצרים בנוגע לנושאים האלו. קודם כל, באשר לחצי איום המצרי אתמול שישראל לא תעז לגרום לפליטים להגיע לתחומה, גורמים מדיניים היום אומרים אנחנו נגרום כן לפליטים להגיע לכיוון הזה. המצרים גם אומרים שהם יביאו מסעיות של ציוד הומניטרי ושל תרופות לרצועה. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל לפי גורמים מדיניים ישראל לא תאפשר את הדבר הזה, וסביר להניח שההתגייסות של העולם מצידנו לוחצת גם על מצרים. כלומר, ארצות הברית, ברור לי, גם אם לא נמסר על זה שום דבר מצד אחד מהצדדים, ברור לי שצברית לוחצת על מצרים שלא תעשה שטויות עכשיו ושתאפשר לישראל לפעול ברצועה בלי להתערב, בלי לסגור את הגבול ולאפשר לפליטים שלא להגיע לתחומה. ועוד משהו בהקשר הזה, בהקשר הישראלי והעולם המוסלמי סביבנו, נשיא טורקיה ארדואן, אותו צורר ידוע לשעבר שהפך כביכול לידידה של ישראל בשנה האחרונה, עוד פעם מתחיל לשסות את העולם בישראל ולומר לא יכול להיות שסוגרים את המים, תראו מה הולך שם, מפיצים מסגדים ובתי חולים.
הוא כמובן מאבות החמאס, בא לשכח. שלום אוריזל, תודה רבה לך.
כן, אותו אחד שטובח בקורדים במונה מגיע להקיף לנו מוסר.
כן, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה.
אנחנו חותמים את המשדר הזה עם הקריאה, קריאת קודש של כל גדולי ישראל הספרדים, וראשם הרנן ורבנן הרב משה צדקה, הרב שלמה משה אמר, הרב מאיר מזוז, הרב ראובן אלבז, הרב דוד יוסף, הרב שלמה בן שמעון, ועוד ועוד שורה של ראשי ישיבות ורבנים שקוראים ביום חמישי הקרוב לעשות את תענית ציבור, ומעכשיו להוסיף בסוף התפילה אבינו מלכנו בפרקי תהילים קכ א' וקכ ד', ומי שיכול גם לומר את תפילת הרשש, וכאמור קביעת תענית ליום חמישי ערב ראש חודש חשוון. אלו הם הדברים. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לשלמה פולק בהפקה, תודה ליונתן לדייב על הביצוע הטכני. שנתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות, שלום ובריאות לכל בית.